נלמד בסייעתא דשמיא, פרי הארץ, פרשת שופטים. מאמר מאוד מאוד יסודי. הרב מנדלה לוקח פה רעיונות שאנחנו מכירים מספר פרי הארץ, מי שלומד את זה כבר תקופה, ולוקח אותם ממש אל הקצה, למקום מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, להבין מה התפקיד שלנו בעולם, ולהבין את צורת ההתמודדות שלנו בעולם, דברים יפים מאוד, הדברים נמצאים גם בספרי רבותינו, כן, זה נמצא אצל דברי, בדברי הספסמס, וזה נמצא אצל אמרי נויאם, וזה נמצא אצל הרב דסלר, ובעזרת השם ננסה לראות קצת השלמות מכמה וכמה מקומות, אבל בעזרת השם, מה התפקיד שלנו בעולם, איך חיים עם אמונה, ואיך הכל, הכל, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, ולנו יש רק את הנקודה שלנו, וכתוצאה מזה, איך להתייחס לאנשים סביבנו ולכל העולם סביבנו. בוא נתחיל בעזרת השם את הדברים, וננסה ללמוד אותם בסייעתא דשמיא. על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, בהזהרת משוח מלחמה. בסדר, הכהן היה מגיע ומכריז, והשוטר היה מגיע ומזהיר את העם כשיוצאים למלחמה, ויש סדר בסדרו, מי האיש אשר בנה הבית ולא חנכו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, כל אלה ילך וישוב לביתו. ואחר כך הוא אומר, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הגמרא בסוטה, ממדלת עמוד א', לימדה תורה דרך ארץ, שהצורה היא בית, נכון? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, נטע כרם, הרס אישה. אז זו הצורה שאדם אמור להתנהל בחיים. דבר ראשון, שיבנה לעצמו בית, אחר כך שייטע לעצמו כרם, זאת אומרת פרנסה, ורק אחר כך שיתחתן, אשר הרס אישה ולא לקחה. הירא ורך הלבב, מפרשים חז"ל, אמרו רבותינו ז"ל, שמי זה? הירא מעבירות שבידו, שהוא חוזר מעורכי המלחמה ולא יוצא לקרב. טוב, אז שאלו את הרב, את רב מנדלה על המאמר הזה, מה המשמעות שלו. אז הוא פתח ואמר, פתח הרב, ופרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. הוא בא לבאר את הפסוק הזה, והנה, אומר על דרך מאמרם זיכרונם לברכה, יש גמרא בברכות ח' כ' עמוד א', והגמרא מביאה שם, שבשנים, שואלים על החסידים הראשונים, תמיעתם לחסידים הראשונים באומרם, דאילו בשני דרב יהודה, כולה תנויה בסדר נזיקינה, ובשנים של רב יהודה היו לומדים, הוא היה מהחסידים הראשונים, היו לומדים כל הלימוד שלהם היה רק בסדר נזיקין. אבל הוא היה כזה צדיק שוויה ושול לפחד מסנם, הוא היה מוריד נעל אחת בשביל לחלוץ את נעליו כדי לגשת לתפילה, אז עושה מיטרה, כבר מיד היה יורד גשם. וענן, אומר אנחנו, תנין אין י' ג' מסיב תבא וקצין, יש לנו 13 ישיבות שלומדות את מסכת עוקצין. ובכל זאת, כשאנחנו צובחים כל היום, ואין מי שמתייחס אל הצעקות ולתפילות שלנו. זאת אומרת, הלימוד שלנו יותר מושלם מהלימוד שהיה בזמן של רב יהודה, שלמדו רק סדר נזיקין, וכשהם ראו הסוגיות בעוקצין, הם לא הבינו על מה מדובר. כן? ואנחנו מצערים את עצמנו וצובחים והתפילה שלנו לס דמש גחבון, אין מי שמשגיח ומסתכל עלינו להוריד גשם. ומתרץ את הגמרא, נו מה באמת ההבדל בין רב יהודה אלינו בזמן האמוראים, כן? ומשנה, ראשונים ומסר נפשה היו על קדושת השם. הראשונים בזמן רב יהודה היו מוסרים נפש על קדושת השם, ולכן כשהם התפללו, מיד ירד גשם, אפילו שהם לא היו כל כך שלמים בתורה כמו הדורות המאוחרים יותר. אבל אנחנו לא מוסרים נפש על קדושת השם כמו הראשונים, ולכן לתפילה שלנו פחות מתייחסים. הגמרא גם מספרת שם סיפור שהיה עם רב יהודה, שפעם תלש איזה בגד מאיזה גויה וכולי, והיה צריך לשלם על זה. איזה בגד, כן, איזה בגד אסור או בגד לא צנוע, יש שם נידון, אבל הוא עשה מעשה של מסירות נפש. מעשה של מסירות נפש, ואומר עד יום, למרות שזה טעות, אבל היה פה מעשה של מסירות נפש, ואצלנו אין את המעשים האלה של מסירות נפש. טוב, בכדי לבאר מאמר זה, כן, להבין מה המשמעות של המאמר הזה, מה ההבדל בין הלימוד עם מסירות נפש, שהוא בכלל לא בלימוד, כן, הוא באזור אחר לגמרי, למה זה משפיע על התפילה של הגשם, איך זה עובד. אז בא רב מנדל ואומר, ובכדי לבאר מאמר זה, נקדים לבאר מאמר, יש גמרא, הגר שבא להתגייר לפני הלל. אז היה הגר שבא להתגייר לפני שמאי ולפני הלל, אחד משלושה, והגיע לפני שמאי ואומר, תלמד אותי, תגייר אותי, על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. ודחפו שמאי באמת הבניין שבידו. לא רצה לקבל אותו ודחף אותו. שמאי היה עובד בבניין, ולקח עם אמת הבניין, עם הפלס, כן, שאיתו בונים את הבניין, מודדים את היושר של הבניין, פשוט דחף אותו, לך, אלה, מה אתה עושה צחוק, זה הדבר הזה, מה זה, אתה רוצה את כל התורה, כאילו, מה, זה טריק, מה אתה מנסה לעשות פה? והוא בא לפני הלל, ועל מנת שילמדו כל התורה כולה לרגל אחת, והלל מקבל אותו ומלמד אותו. הוא אומר לו, מה זה הלך סני, לך אברך לא תעביד, הוא אומר לו, זה הכל, אידך פירושה, זיל גמור. ורשי שם על המקום מפרש, מה שעליך סנוי לא תעשה לחבריך, זה גם בין אדם לחברו, אבל גם בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא גם נקרא רעך, רעך ורע אביך אל תעזוב. אז אל תעשה את מה שסנו על חבריך, כמו שמה שעליך סנוי לא תעשה לחבריך, אז גם לחברך, רעך, הקדוש ברוך הוא, גם אל תעשה דברים שיחיסו אותו, תנסה להיות טוב, תנסה להיות טוב, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אתה תהיה מושלם. אידך פירושה, כל השאר זה פירושים, זיל גמור, לך תלמד. מסביר רב מנדלה, מה העומק של הדבר פה? אז בואו אפילו ניקח את הפשט הפשוט, כן? מה בעצם הגוי הזה רוצה? הוא אומר, בואו נעשה טריק, כאילו אני אעמוד על רגל אחת, ואז תגיד לי את כל התורה. ואתה מגייר אותי על מנת כן. מה זה? מה, באמת? כי פשוטו, לא, לא מדובר פה על טריק, לא מדובר פה. הוא מתכוון להגיד, תראו, היהדות ענקית, היא מורכבת, יש בה כל כך הרבה ספרים, וכל כך הרבה שאלות, וכל כך הרבה סתירות, וכל כך הרבה... אני לא יכול להכיל את המורכבות הזאת, זה גדול עליי. אני רוצה באמת לקבל את התורה ואת היהדות, אבל תן לי את זה בצורה שאני יכול לעמוד על רגל אחת, שזה בעצם אומר, אתה אומר לפעמים למישהו, בוא, אל תסתובב לי פה, תעמוד מרוכז, או יותר מזה, אתה אומר לו, שב, שב רגע ותקשיב. תסתכל עליי ותקשיב לי, נכון? מה זה בעצם אומר? אתה חייב להיות מרוכז כשאתה מקבל את זה, זה מרוכב. זה לא דבר כזה פשוט שאתה יכול לשמוע אותו באוזן אחת, כשאתה תוך כדי הליכה. כשאתה אומר על רגל אחת, זה לא רק בוא נעמוד טריק על רגל אחת, זה כאילו, הוא יכול ללכת תוך כדי, הוא יכול כאילו להיות תוך כדי משהו אחר, ומרוכז במשהו אחר, ובכל זאת יכול לשמוע את זה. הוא בעצם מבקש, אני רוצה את היהדות, אני רוצה את התורה, אבל בצורה שזה יהיה איזי. שזה יהיה קל, שלא ידרוש ממני כל כך הרבה. בסדר? נכון? נראה לי שזה פשט, כן? כשהוא מבקש על רגל אחת. ובעצם הוא מנסה לתת לו לא רק משפט שאפשר לומר אותו בזמן שעומדים על רגל אחת, אלא איזשהו כלל אצבע, כמו שקוראים לזה, משהו שאפשר להתחיל איתו ולהתקדם, והוא ייתן לך באמת. זאת אומרת, זה לא כל כך קשה, זה לא כל כך מסובך. זה משהו שאפשר לתפוס בו ואפשר להחזיק בו, קח את הכלל הזה לחיים שלך ואתה תתקדם. בסדר? אם מה שעליך סנו לא תעשה לחבריך, אתה תנסה להיות טוב, איך החפץ חיים היה אומר את זה בלשונו, המנש דף זיין הגוטר, ככה ביידיש, אדם צריך להיות טוב. המנש דף זיין הגוטר, אדם צריך להיות טוב. זה לא רק המנש דף זיין גוט, אלא גוטר. גוטר זה אדם טוב, אדם שנותן. אדם שחי בתודעה כזאת של להיות גוטר, בסדר? להיות טוב, אז ממילא הוא טוב מול הקדוש ברוך הוא, הוא טוב מול עצמו, הוא טוב מול אחרים, והוא יגיע באמת לקיום של כל התורה, ידח פירוש הזיל גמו. אומר רב מנדלה, אומר העניין הוא, שהגר שבא להתגייר, חפץ בהי צדקו, הוא רוצה להיות צדיק, שיהיה לו העמדה וקיום באחת. הוא אומר, תן לי משהו שאני יכול להיות צדיק, שאני יכול להיות יהודי טוב, אבל תן לי משהו אחד, שהיא איזה אמונה חזקה, תן לי את האמונה באיזשהו אופן חזק, לא ייפול הנופל ממנה, ועד הרבה, יתחזק להיות מטפס ועולה. אומר, תן לי את זה במשהו קל, שאני לא ייפול, ואני פשוט אתקדם הלאה והלאה, ומפה, לכן זה רגל, כן, הוא רגל אחת, רגל אחת, אבל אמונה חזקה, אומר רגל מרמז על אמונה, וזה נמצא כמה מקומות בספר פרי הארץ, שהוא אומר שרגל ואחת מרמז על אמונה, אומר אמונה חזקה נקרא אחת, ונקרא רגל גם בואו במקום אחר, ולכן הוא אומר, תשמע, אני מבקש מפני עירתו, הוא מפחד שלא ירד מטה מטה, לפעמים על ידי ניסיונות ומאוראים, דברים שקורים לאדם ומפילים אותו, ביקש זאת, אז הוא מבקש ריבונו של... או זה מבקש בעצם מהילל הזקן, אני רוצה להתגייר, אבל תן לי את זה בצורה כזאת של רגל אחת. תן לי אמונה חזקה, תגיד לי משהו אחד שבאמת יתפוס אותי, שיחזיק אותי, אני לא ייפול מזה, לא ייפול הנופל ממנה, וההפך משם אני אתקדם הלאה. זה בעצם, אני אומר, גם בפשט וגם פה בעומק, מה שרב מנדלה מסביר לנו. מה עושה לו שמי? שמי אומר, לעמת הבניין. מה זה עמת הבניין? אומר, רגע, ראית פעם איך בונים בניין? זה לא ילך ככה ברגל אחת. לא מצניחים בניין משמיים, כן? בניין בונים. ובבנייה יש כאבים, ויש מהלך, ויש בנייה, וזה לא כזה פשוט. מה, איך אתה רוצה לקבל את כל היהדות? היא לא משהו שאתה יכול, אתה יודע, לקבל את כל התשובות, על כל השאלות, ותוך דקה, וזה גם לא ייקח יותר מדקה. היהדות היא באמת משהו גדול, היא החיים. וברגע שהיא החיים עצמם, החיים מורכבים, אז גם היהדות מורכבת. נכון? החיים שלנו מורכבים, הזוגיות מורכבת, חינוך הילדים מורכב, הקשר עם ההורים מורכב, קשר עם קהילה, עם משפחה. יש משהו בחיים שהוא לא מורכב. הכל בחיים מורכב. אז האמונה שלנו, היהדות שלנו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, גם הוא מורכב. אומר לו שמאי, כך נבנה בניין, מתוך מורכבויות, מתוך סתירות, מתוך התמודדויות, מתוך אכזבות ותקוות. מתוך שמחות ועצבויות. זה הצורה, כך חיים. ולכן גם היהדות שהיא החיים עצמם, גם היא כזאת. גם היא, יש, היא לא איזה צלופן ורוד וזהו, נגמר הסיפור. זה לא... עכשיו, הלל הזקן כן בא לתת לו משהו. הלל הזקן אומר לו, יש לי משהו בשבילך, שהוא ייתן לך באמת את מה שאתה מבקש, בצורה נכונה. והשיב לו כזאת, עונה לו הלל הזקן. הנה כלול לדה מילסה, תדע לך, הכלל של, של הכל, שאין שום אפשרות, התחלת, אפס קצה של עבודתו יתברך, אם לא באמונתו, אמונת אומן. אומר, תדע לך, יש דבר כזה שנקרא אמונת אומן. אמונה, וזה לא רק אמונה, אלא אמונה על האמונה. בסדר? ואין לאדם שום התחלה, אפילו של אפס קצה, או של התחלה של קצה של קצה, של עבודת השם, של עבודתו יתברך, בלי אמונת אומן. מה זה אמונת אומן? פירוש שמיעוט נקודת אמונתו בו יתברך, גם כן מיתו יתברך. גם מה שיש לבן אדם אמונה בקדוש ברוך הוא, אפילו את האמונה הזאת גם כן יש לו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לי הכל, הכל כולל האמונה בו. גם זה, זה גם לא, למרות שזה לכאורה דבר שהוא בבחירה שלי, גם את זה יש לי כי הוא נתן לי את זה. אמונת אומן, גם כמיתו יתברך, כי הוא הנותן לו, הקדוש ברוך הוא זה שנותן לאדם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. שמעת משהו? הבנת דבר חוכמה. ראית משהו? חווית חוויה. הלב יודע ומרגיש משהו. כל הדברים האלה, השמיעה של האוזן וההבנה של המוח, הראייה של הדברים והחוויה של לראות את הדברים כמציאות, וההבנה של הלב, הידיעה של הלב, הם כולם מתנה מהקדוש ברוך הוא. גם הם הפעלה שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותנו. כמאמר וכמו שהפסוק אומר, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. עולם שלם של חרשים, תתחילו לשמוע. עולם שלם של עברים, תתחילו לראות. מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי ישלח, הוא מדבר שם על לראות את הנבואה, לראות את המציאות האמיתית של העולם. זאת אומרת, אם אדם יצליח להסתכל על המציאות ולראות את פלאי הבריאה ולהתפעל מהם, ושזה ישפיע עליו ושהוא יהיה עם אמונה, עם אהבת השם, גם זה, הלב לדעת, האוזניים לשמוע, העיניים לראות, גם הם מתנה מהקדוש ברוך הוא. והלב שמרגיש משהו בכלל, זה גם אומר הפסוק ביחזקאל, דעשירותי לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר. אם יש לאדם לב בשר, זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לו לב בשר. איך מסביר המצודות מה זה לב בשר? לב מרגיש. לב שיש לו אפשרות לקבל. יש לב אבן, שהוא לא מרגיש כלום, הוא פועם, 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 עד שהוא קורס, ויש לב בשר, לב חי, לב שמתרשם, מתפעל, מתרגש, חווה דברים. גם הלב שחווה דברים ומתרגש, זה נתתי לכם לב בשר. פשוט פרי הארץ מביא כמה פסוקים שאומרים את הרעיון הזה. לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה? זאת אומרת, כשיש לאדם לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. בלי זה האדם חרש, עיוור, החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות. הלב בשר מגיע מהקדוש ברוך הוא, ונתתי לכם לב בשר. ולכן כל מה שאדם יש לו חוויה של אמונה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה זה מאמין? הוא סומך, הוא נותן אמון. זה מגיע ממה? מדברים שהוא שמע והבין, מדברים שהוא ראה וחווה והרגיש, ואז הלב נותן לסמוך על הדברים. כל זה הוא מתנה מהקדוש ברוך הוא. אמונת אומן. רגע, אז איפה העבודה של האדם? אומר, אנחנו יודעים הרי, החזל אומרים לנו, ברכות למד ג' עמוד ב', הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים. כל מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מנהל. אבל העירת שמיים זה הבחירה של האדם, אם יש לו עירת שמיים או לא. וזה בעצם צדיק ורשע, אומרת הגמרא, בנידה לא כאמר, לא מחליטים על אדם הראש אם הוא צדיק או רשע. זה בחירה שלו, זה הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים. זה עירת שמיים וזה בחירה של האדם. אומר הפריאורץ, אומר רב מנדלה, ואם אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים, אומר, אתה יודע מה הכוונה שם? לא אמרו רק על התערות הדלתתה לבד. ההתעוררות של האדם שהוא רוצה שיהיה לו עירת שמיים, הוא רוצה אמונה, זה הבחירה שלו, ההתעוררות של האדם. בכדי שיוכל, על ידי שהאדם מתעורר, יוכל לחול עליו התערותא דלעילא, יכול לחול עליו התעוררות מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו, כי כמו שכתוב בזוהר הקדוש ביתרו, פסעין עמוד ב', משום דברכוסו דלעילא לא שריה לסרי קנה. ההתעוררות מלמעלה לא שורה על מקום ריק. כי מה אמר אלישע כשהוא אומר לאישה ההיא, שכן, הוא אומר לה, מה יש לך באישה אחת מנשי בני הנביאים, אשת עובדיה, אומר לה, מה יש לך בבית? אומרת, אסוך שמן, יופי, לכי, תשאלי כלים את כל השכנים, ותמזגי את השמן, ולא ייגמר. יש ברכה על מה שיש לך בבית, קצת מאוד, קטן מאוד, אסוך שמן, קצת שמן בשביל אסוך אצבע קטנה של תינוק, אבל זה כמות שיש לך משהו, על השפע הזה אפשר להוסיף המון המון ברכה, וריבוי גדול, אבל את הבסיס האדם צריך להביא. ולכן ברכה לא שורה על הטריקניה גם פה בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם בחירה של האדם. מה הבחירה של האדם? לרצות להתקרב אל הקדושה, להרגיש את עצמו חסר, עומד לבני הקדוש ברוך הוא לקבל ממנו. וכשהאדם עומד במצב הזה, ההתערות הדלתתה גורמת שיש פה משהו להכיל עליו ברכה, ואז הוא מקבל את העירת שמיים. אבל את ההתחלה, את היראת שמיים עצמה, גם זה צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא, והוא מביא ראיה מגמרה. הגמרה אומרת בקידושין למד עמוד ב', אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, עם היצר הרע שמתגבר על האדם כל יום, או מתחדש על האדם כל יום, גמרה בקידושין, גמרה בסוכה, כל יום מתגבר ומתחדש, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. לא יכול לו. אדם לא יכול להתגבר על היצר הרע. רגע, זה עירת שמיים. נכון, כי גם בעירת שמיים אדם חייב את העזרה של הקדוש ברוך הוא. ובלי העזרה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול. רק פה יש את העבודה של האדם. מה העבודה של האדם? כמאמר, פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו. יופי, זה הקדוש ברוך הוא נותן, אבל את הפתח כחודה של מחט, את העבודה הראשונית של האדם, זה ההתעוררות, חודה של מחט, ואז הקדוש ברוך הוא נותן, בשפע גדול, הקדוש ברוך הוא עוזרו, כי בהתערות הדלתת, כשיש התעוררות מפה מהאדם, ארובות השמיים נפתחים. בפרץ מים רבים, לא יוכלו לחבות את האהבה, כל אחד לפעמים שיעור הדילי, ולאו כל הפינשובים. אז מגיע שפע גדול 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 משמיים, שארובות השמיים נפתחים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, מגיע ונמשך אל האדם, כל אחד אבל לפי דרגתו, כל אחד לפום שיעור הדילי, ולאו כל הפינשובין, מה האדם מביא? את ההתעוררות הזאת. ההתעוררות הפתח כחודו של מחט. החור הקטן הזה שהאדם מרגיש את החיסרון, הוא מרגיש הוא השלם ואני החסר, ואני בא ועומד מולו, מודה על החיסרון שיש בי, ויודע שהשלמות אצלו ומבקש השלמה. המקום הזה זה ההתעוררות של עירת שמיים. הרעיון פה שכותב הפרי הארץ הוא רעיון מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד חריף, אבל זה נמצא בהמון בספרים הרעיון הזה. יש באמרי נועם, פרשת נוח, אות י' ז', הוא מביא בשם חובת הלבבות סוף שער עבודת האלוקים, סוף פרק ד', שעוד פעם, צריך לראות את חובת הלבבות בפנים, זה נשמע קצת שונה, אבל איך שהאמרי נועם הבין את מג'יקוב, הבין את דברי חובת הלבבות, שאומר לה, החסיד אומר שטוב, ויש לו הנאה, שיש לו גם חטאים, למה? כי מזה הוא מכיר שהוא חסר, והוא לא מגיע לגאווה. זאת אומרת, הלשון של חובת הלבבות שם, עוד פעם, זה תרגום מערבית, אז צריך לדעת מדויק מה הוא מתכוון, אני לא יודע כמה אפשר לדייק בזה, אבל בחובת הלבבות, בתרגום שאני ראיתי בן טיבון, בעצם הוא אומר ככה, הוא אומר הוא אומר לתלמידים שלו, יש לכם עבירות, אבל אם לא היה לכם עבירות, הייתם בסכנה גדולה, כי הייתם עלולים ליפול למידת הגאווה. בסדר? אז הוא לא אומר שיש לו ענאה שיש להם עבירות. הצורה שהאמרי נועם הבין את דברי חובת הלבבות, שהוא נהנה, יש לו ענאה שיש עבירות, כי ככה הוא לא מגיע לגאווה. אם בא אמרי נועם להסביר את הדברים, הוא אומר כי גאווה הוא בעצם כופר בעיקר. הוא תופס את עצמו כמציאות, וזה כופר בעיקר, וזה יותר גרוע מהכל. אני עשיתי, אני שולט, אני הצדיק, אני עשיתי. אבל כשאדם לא, בגלל החטאים שלו, הוא יודע שהוא חסר, הוא עומד לפני השם. העצם זה שהאדם מעביר את עצמו במצב של כופר בעיקר, לא עומד לפני השם, זה המצב הטוב של האדם. גם אצל החידושי ערים וגם אצל השפת אמת יש לנו את העניין הזה מאוד מאוד בהרחבה. השפת אמת, יש ליקוטים לחודש אלול, שם יש לו ממש הרחבה גדולה בזה שהוא אומר מאוד מאוד מאוד, מאוד קרוב למה שיש לנו פה בפרי הארץ. יש גם בשפת אמת על מסכת אבות, גם כן הרעיון הזה חוזר על עצמו. הוא אומר שאדם צריך לא להחזיק טובה לעצמו ולדעת ש אין לו שום דבר, כי כל מעשיו אינם כטיפה מן הים אל התחלת כניסה לעבודת השם יתברך. אומר, וגם אם עבד הרבה באמת, אין, לא הכוונה לרמות עצמו, רק לידע ברור שהוא האמת, כי נמצא רק נקודה קטנה שהיא האדם, וזה הפתחו לי פתח כחודה של מחת, כי הפתחו של עולם, ודבריהם חיים וקיימים. הוא אומר, ו... קיצור, ממש, מכתב מאוד מאוד ארוך, כי גוף העבודה מהשם יתברך ועיקר האדם זה להודות ולהכניע ולהראות שהכל ממנו יתברך, לבטל עצמו כאפר. כן? הוא אומר, לבטל את עצמו לגמרי ולדעת ששום דבר, שום דבר, שום דבר שאדם עושה הוא ממנו. הכל, 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 הכל מהקדוש ברוך הוא, ורק ברצון השם יתברך הוא מביא את זה לגבי אוכל ולגבי עוד הרבה הרבה דברים, ולגבי תורה ולגבי כל עניין שהוא, יש עריכות מאוד מאוד גדולה בדברי השפת אמת על העניין הזה. דיברנו על זה גם בשיעור לראש חודש אדר, כן, שם דיברנו בהרחבה על דברי השפת אמת בליקוטים לחודש אלול, שמדבר על העניין הזה, על ממש העבודה הזאת של האדם, לדעת שאין לו כלום בממש כאפס כמעט. מעניין שגם החתם סופר כותב מאוד דומה לרעיון הזה. החתם סופר כותב על הפסוק שעם ישראל עומדים במעמד הר סיני, והם נבהלים מפני האש הגדולה, ואז הם שומעים אנוכי, לא יהיה לך, והם מבקשים ממשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. הם פוחדים פן נמות, ולכן הם מבקשים שמשה רבינו הוא זה שישמיע להם את התורה, ולא הקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא כתגובה לדבר הזה? אומר, היטיבו את אשר דיברו, טוב שהם ביקשו ככה, מי ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי כל הימים. מי ייתן שהיראה הזאת יישאר אצלם? כתוב שהם היו צריכים לבקש, תן אתה. בסדר? כי זה כל המסר פה, תן אתה. אבל מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. מדייק החתם סופר. לא כתוב פה מי ייתן ויראו אותי כל הימים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אצלם, בידיים שלהם. אז מי ייתן ויראו אותו כל הימים. מה כתוב? מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי. שירצו לחיות במצב של יראה. כי זה, ורק זה בידיים של האדם, אומר חתם סופר. היראה עצמה היא כבר מתנה משמיים. אבל לבבם זה להם להיראה אותי, ההתעוררות הרצון לרצות לחיות במצב של קרבת השם, לעמוד לפני השם במצב של יראת שמיים, זה הבחירה בידיים של האדם. בסדר? אז זה מאוד מאוד דומה למה שאנחנו רואים פה מפרי אורץ. יש גם ערבי נחל בפרשס ניצובים, בדרוש חס, יש גם כן מאמר מאוד יפה על זה, הוא שם מביא משל עם אבא שנותן לילד שלו תפוחים, ואז אבא מבקש מהבן, תחזיר לי את התפוח, ואומר ש... ואז הבן מרגיש, לא, לא, אני לא מוכן לתת, זה תפוח שלי. מה ברור שלך? כי מידך הכל, ומידך נתנו לך. הוא אומר שיש פה שתי חלקים, כי מידך הכל זה הכל קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אבל מידך נתנו לך, כי הסיפור הזה של התפוחים של הילד הוא אפילו לא לגמרי דומה. בתפוחים של הילד, הילד עצמו עוד יש לו את המשהו ששייך אליו. הרב הנחל חוזר על הרעיון הזה כמה פעמים, ושם בניצבים זה ממש בעריכות, ומידך נתנו לך, כי אין לאדם מעצמו כלום, כולל כל מה שהוא נותן לקדוש ברוך הוא. מה יש? יש פה נקודה עדינה מאוד של לבבם זה להם להיראה אותי, את ההתערות הדלטטה הזאת, ששם, כשהאדם ריק ואין לו כלום משל עצמו, ויודע שאין לו כלום אלא הכל רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן בו, אז הוא יכול להיכנס לעבודת השם. אבל כל זמן שהאדם לא נמצא במקום הזה והוא אין לו אמונתו אמונת אומן, איך התחלנו את הלשון של הפרי האורץ על העניין הזה? כללה דמילתא, שאין שום אפשרות התחלת אפס קצה של עבודתו יתברך, אם לא באמונתו אמונת אומן, שגם מיעוט נקודת אמונתו בו יתברך גם כן מאיתו יתברך. החידוש הערים כותב שזה מה שאנחנו רואים פרשה סחרי, אומר שכלי חרס אינם מקבלים טומאה. למה? כי כלי חרס הם בעצם קיימים רק בשביל התוך שלהם. כך גם בלומדס, רב חיים בריסקר אומר את זה ועוד. כלי חרס קיימים רק בשביל התוך שלהם. הם לא מקבלים טומאה מגבן, הם מקבלים טומאה מאווירם, מתוכם. כן, רק הצורה הזאת הם מקבלים טומאה. ואומר, כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו, בגלל שהוא כל כולו קיים. אומר, כלי חרס... זה בעצם הדוגמה של האדם. האדם שיודע שאין לו משלו כלום, אלא רק עומד לפני הקדוש ברוך הוא כדי להיות כלי לקדוש ברוך הוא, הוא באמת שורה עליו, והוא ההערה האלוקית נכנסת בו. עכשיו, האדם מגיע, עושה את ההתעוררות של עצמו באיזשהו אופן, באיזשהו צורה של רצון לעמוד לפני השם, ואז הקדוש ברוך הוא נותן שפע. פתח כחודו של מחט, הקדוש ברוך הוא נותן כנגד, פתח כפתחו של אולם, עגלות וקרוניות נכנסים בו, בשפע גדול מאוד. אבל כל אחד לפעמים שיעור הדילי. כל אחד נודע בשערים בעלה, כל אחד לפי הדרגה שלו, כל אחד לפי המצב שלו, לאו כל הפין שם, לא כולם אותו דבר. ואם תאמר, אומר רב מנדלה, וכי מסו פנים יש בדבר, לא כולם מקבלים אותו דבר. אחד הגיע, ופה אנחנו נכנסים לנקודה מאוד 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 חשובה, מהקו של רחמנה, כמו שהוא יגיד, יש הבדלים בין בני אדם. יש הבדלים בבני אדם. יש אנשים שבאו לעולם בבית של צדיקים וחיו על מי מנוחות. והקדוש ברוך הוא הביא אותם לעולם, אם נשים את זה בסקאלה של 0 עד 100, הקדוש ברוך הוא שם אותם מתחילת החיים על 40. והם צריכים להתקדם מ-40 ל-60. בסדר? אז הם כבר התחילו עם פור, הם כבר התחילו עם משהו קדימה. כל השאחרים מתחילים מ-0, הם התחילו מ-40. והעבודת השם שלהם זה מ-40 והלאה. יש אנשים שהתחילו מ-0 וצריכים להתקדם. עד 100, עד כל אחד לפי עד מספר שהוא צריך להגיע אליו. אבל יש אנשים, נשמות קדושות, שהגיעו לעולם במינוס 10, במינוס 20, במינוס 30 ובמינוס 40. לפעמים זה הגיע, המשפחה שהם הגיעו איתה לעולם, שמה אותם מלכתחילה במצב של מינוס. לפעמים זה החברה, העיר, המקום בו הם גדלו. לפעמים הם אפילו נולדו במשפחה טובה, בחברה טובה, הכל בסדר, הכל תקין. אבל בתור ילדים קטנים, בני 7, 8, 9, היה משהו במשפחה, או בחיים, או בחברה, או איפשהו, ובום, שם אותם באיזשהו מצב של טראומה, ומאז הם מתמודדים. מאז הם מצב שהם חייבים להילחם, להחזיק את הראש מעל המים. הם מצב של מינוס 30, ומלחמה שלמה של חיים שלמים, לעלות ולעלות ולעלות ולהגיע עד מינוס 10. וואו, הצלחה אדירה. ויש נשמות כאלה. ואומר, מה כולם מביאים לקדוש ברוך הוא? מי ההוא שנולד על ההר בפלוס 80, ועד ההוא שנבח, מסכן, עבר מה שעבר בגיל כל כך צעיר, ועכשיו הוא כל החיים שלו נלחם, ואף אחד לא ייתן לו קרדיט על שום דבר שהוא עשה, כי אף אחד לא יודע בכלל על מה הוא נלחם. והוא נלחם ונלחם ונלחם להחזיק ראש מעל המים, לחיות בכלל הוא נלחם. והאדם במצב כזה התחיל במינוס 80. והוא מתקדם ובקושי חוצב בסלע ועוד סנטימטר, עוד סנטימטר, והגיע למינוס 60. בסדר? והוא צדיק והוא יקר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. מה כולם מביאים? מהצדיק הכי גדול עד ההוא שנראה לנו רשע הכי גדול? את הרצון, את ההתעוררות, את המקום של לעמוד מלפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, אני לא כופר, אני יודע שאין לי כלום מעצמי, אני יודע שרק מה שאתה נותן לי, רק זה קיים, רק זה מה שיש. ומהמקום הזה שבו האדם מרגיש את עצמו חסר ועומד לפני השם, מגיע ההתערות עד הלילה, וכל אחד מקבל אחרת. למה? שואל מנדלה, למה כל אחד מקבל אחרת? הוא בא ונותן לנו פה כמה סיבות. הוא אומר דבר אחד, וכי מסו פנים יש בדבר, מה זה מקבל יותר, זה מקבל פחות, הם הדברים שהוא מופלא ומחוסה ממך. תדע לך, זה דברים שהם פילים, לא ניתנים לתפיסה ולהבנה, זה מחוסה מאיתנו, אנחנו לא יודעים למה זה ככה, וכבשים ללבושך, כבשים ללבושך, בהדקבש דרחמונו, לא מלוך, בסודות של הקדוש ברוך הוא, שהם תמונים וכבושים, מה אתה מתעסק? יש דברים שאתה לא יודע, מי אמר את המשפט הזה, מתי? נכון, ישעיהו הנביא, אומר את זה לחזקיהו המלך, חזקיהו לא מוכן להתחתן. למה? כי הוא רואה ברוח הקודש שיצאו ממנו ילדים רשעים, יצא ממנו מנשה ששפך דם רב בירושלים, הקים את עשייה ובחטות מנשה נחרב בית המקדש שנים אחר כך. הוא לא רוצה להתחתן. מה אומר לישעיהו? מי דמיפקד הסביד, אז תעשה את מה שאתה צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך להתחתן, פרורבו תעשה את זה. יצא מזה כזה ילד? בעד הקו שדרחמון אל לא מולוך. מה אתה מתעסק עם הסודות הכבושים והמוסתרים של הקדוש ברוך הוא? וזה קורה. וזה קורה בחיים, שיש לפעמים דברים כאלה שקורים שאין לנו מושג למה הם קרו. ריבונו של עולם, למה שמת ילד במצב כזה, בחיים כאלה, שזאת ההתמודדות שלו? למה הוא מגיע לעולם בצורה כזאת? למה הוא צריך להילחם על הדבר הכל כך בסיסי הזה? למה? והתשובה היא בעד הקו שדרחמונה לא מולוך. אל תתעסק עם הסודות הכבושים של הקדוש ברוך הוא. מנשה, מהמקום בו הוא נמצא, ובמקום בו הוא מתמודד, חותר פתח של תשובה שאנחנו לא מבינים בכלל. שהקדוש ברוך הוא חותר חתירה מתחת כיסא הכבוד ויעתר לו השם, ואנחנו באים להתפלל על תשובה, כמו שרבינו יוננה מסדר ביסוד התשובה, כמו שקיבלת את תפילת מנשה, וכמו שקיבלת את מנשה. יש הרבה דברים שמעבר להשגה שאנחנו לא יודעים, ובסופו של דבר, הרי גם לא סופרים אותו בעניין שאין להם חלק לעולם הבא, וכדורשי רשימות אמרו שכולם יש להם חלק לעולם הבא, בסופו של דבר הם מגיעים לתיקון. בסופו של דבר הם מגיעים לתיקון, מנשה חברין, הוא קורא לו, ואז הוא אומר, נפתח ברבותינו. בסדר, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים בכל הדברים האלה. עוד פעם, זה קו של הרחמונה, אנחנו לא יכולים להשיג. אבל קל לדבר על מנשה פעם, אבל יש גם נשמות היום, שמתמודדות היום, מים תחתונים בוכים, מים תחתונים בוכים, ענן באינן למהב וקודם מלכה, אנחנו רוצים לעמוד לפני המלך. רב מנדל מביא את זה בהמשך המאמר. ויש את המדרש, דיברנו על זה בעבר בהרחבה. המדרש אומר שרב אבוהו מתהר את זה, תוהו ובוהו, מה זה תוהו ובוהו? תוהו ובוהו, משל למלך. שקנה שתי עבדים, בעוני אחת ובתימי אחת, הוא קנה אותם בחפץ אחד, בשטר אחד, ואחד מהם הוא גזר שהוא יושב לפני המלך ויהיה נהנה מתמיון, הוא ייהנה מהאוצרות של המלך, והשני הוא גזר שיהיה יגע ואוכל. ויושב אותו עבד שנגזר עליו להיות יושב וסובל, והוא אומר, למה שנינו בעוני אחת ובתימי אחת נקננו? למה זה יושב ונהנה מזיב השכינה? למה זה יושב ונהנה מתמיון של מלך ואני ביגיעתי? תוהה ובוהה. אומר, אותו דבר אומר המדרש, אומר רבי אבאו, כך זה גם המים העליונים והמים התחתונים. המים העליונים הם עומדים לפני המלך, הקדוש ברוך הוא ברא מים, ואז מים, חלק מהמים הוא שם עליונים, קרובים לקדוש ברוך הוא, וחלק הוא דחף פה למטה, הם רצו לעלות, בקעו תהומות וביקשו לעלות, והקדוש ברוך הוא הנותן בים דרך, דרך עליהם והורידם לארץ. זה אגב גם הסוד של חודש אלול, הנותן בים דרך וכולי, דיברנו על זה כבר פעם בהרחבה, הנותן בים דרך, הסוד ההשתוקקות הזה שהם בקעו תהומות וביקשו לעלות, והקדוש ברוך הוא דורך עליהם ואומר, לא, תישארו שם למטה. והם יושבים המים האלה, תוהים ובואים, למה הם יושבים ונהנים זיו השכינה ואנו ביגיעתנו? אוי, סגימות שאת, אנחנו פה סובלים ביגיעה כל כך קשה, פה במקום כל כך נמוך. זה התוהה ובואה. וזה בעצם סוגים של נשמות. זה יש נשמות קדושות ותאורות שהם מים עליונים. הם נהנים מתפילה, הם נהנים מתורה, יש להם חיבור פנימי למצוות. ויש נשמות אחרות שבאות לעולם והם מים תחתונים. הם גם רוצים להיות קרובים למלך, אבל הם תוהה ובואה, הם לא ניזונים מתמיון של מלך. אנו ביגיעתנו, למה אנחנו פה? למה אנחנו כל כך סובלים? למה אנחנו צריכים לעבור כאלה מסלולים מזויים? למה? זה אפילו לא בבחירתי, זה לא אני. זה פשוט שמת אותי במקום כזה. וזה בעד הקו שדרחמון אלו מלוך, זה הסודות הכבושים של הקדוש ברוך הוא. כל המקומות האלה, כל איפה שאדם נמצא, הוא מתקן תיקונים נפלאים. הוא מוציא ניצוצות של אור שהיו בתוך החושך, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקח שכך. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. איפה שאדם נמצא, מקום, איפה שהוא מתמודד, במקום הנמוך הזה, משם הוא מעלה את הניצוצות הקדושים. יש כאלה שקיבלו עבודה לברר ניצוצות קדושים במקום גבוה. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא שם את הנשמות הגדולות האלה במקום נמוך, במקום של התמודדות קשה, שהם יילחמו ויילחמו ויילחמו, ולא יקבלו קרדיט, ואף אחד לא ימחא להם כפיים. אף אחד אפילו לא ידע מה הם עוברים, ועם מה הם מתמודדים, ואיזה ניסיונות הזויים ומטורפים הם עוברים. הכל מבחוץ נראה שטוח, כמיים להם יחסים, אף אחד לא מבין מה קורה. והם ילחמו, והניצוצות הקדושים שהם יעלו, והתיקונים שהם יעשו, וכל הבריאה כולה ניזונה ומקבלת בגללם, ואף אחד בעולם לא יודע, והרבה פעמים אפילו הם עצמם לא יודעים. והתיקון הזה, והדבר הזה, זה הקדוש ברוך הוא שלח לשמות מסוימות. רבי שמעון בר יוחאי אומר בהדרזותא, תחילת ההדרזותא, הוא אומר, כל יומה, בחד כתירה התקטרנה בביקוד שבריך, הוא אומר, כל החיים שלי, הייתי קשור בקשר אחד להקדוש ברוך הוא. אני לדודי ועליי תשוקתו. אני כל החיים שלי התגעגעתי לדודי, התגעגעתי לקדוש ברוך הוא. אני לא ידעתי אבל איך הוא מגיב. לא ידעתי אם הוא נהנה מהעבודה שלי, לא נהנה מהעבודה שלי. מה היחס שלו אליי? אני לא יודע. אני עושה דברים, דיברתי מה שחשבתי שצריך להגיד, ואז הרומאים ניסו להרוג אותי, ברחתי, ישבתי במערה 13 שנה, 12 שנה ועוד שנה. אני לא יודע אבל, האם הקדוש ברוך הוא מרוצה מעבודת השם שלי, או שאומר מה זה המשוגע הזה, מה הוא עושה, למה הוא עושה שטויות, הוא מזיק לעצמו, מאבד עצמו לדעת. אני לא ידעתי, אומר רבי שמעון, לא ידעתי כל החיים שלי אם הקדוש ברוך הוא נהנה מהעבודה שלי או לא. רק עכשיו, ביום האחרון לחיי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ועליי תשוקתו. עכשיו אני רואה את הקדוש ברוך הוא, עם כל פמליה של מעלה, באים בשמחה גדולה, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא ישתוקק אליי כל החיים הארוכים האלה, כל המעברים המטורפים האלה, כל מה שעשיתי ואיפה שהייתי, הקדוש ברוך הוא אהב אותי. כך מבארים המפרשי ההתרזותה. ככה שם בתחילת ההתרזותה, זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל יום עם אחד כתירי התקטרנו בבקוד שבריחו, אני כל החיים הייתי בקשר אחד, אבל לא ידעתי איך התגובה, לא ידעתי איך, לא היה רספונד, לא היה תגובה, לא, שום דבר. ורק עכשיו אני יודע את זה. ככה היה רבי שמעון בר יוחאי, וכך עוד הרבה הרבה נשמות, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב, תתמודד, תרוץ, אבל אתה לא יודע מה התגובה. היום אנחנו לא יודעים כלום. ושם זה קו שדר רחמונה לא מלוך. זה כל מיני מעברים של קו שדר רחמונה, ולכן, כן, אני מביא את ההתעוררות שלי. אני מביא את הרצון לעמוד לפני השם. זה כל מה שאני יכול להביא. אני לא יכול להביא יותר מזה, אבל אני לא יכול להביא גם פחות מזה. לבוא לפני השם בהתעוררות הרצון, ואז אני אקבל שפע. יכול להיות שיתנו לי משמיים שפע של מוכין דגדלות, ואני יפתח לי הלב לתורה, ואני אתחבר לתפילה, וחסד, וצדקה, וקדושה, ואמונה, והשקפת עולם, וכל הסודות של התורה, הכל אני יכול לקבל. ויכול מאוד להיות שיתנו לי ניסיונות קשים ומרים, עצבויות, דיכאונות וחרדות, כל מיני קשיים נוראים, שמתוכם אני אצטרך להילחם בשארית כוחותיי בציפורניים, לחיות בכלל. ובזה אני אביא לעולם ולקדושה ולאלוקות ולכל המציאות את הגאולה. אני לא יודע, אבל אני בא לעמוד לפני השם ולהציב את עצמי בפניו. כרצונך. אני בא להעמיד את עצמי כחסר לפניך לפני השם, תעשה איתי כרצונך. אתה השלם, אתה הטוב, אתה הרחום והחנון בעל השלמות. תוביל אותי. אני בא לעמוד לפניך, וזה כל העבודה של האדם בחיים. אז זה דבר אחד, אומר לנו רב מנדלה. כבשים ללבושיך, בהד הקו של רחמון אלו מלוך. ומי יודע רוח בני האדם העולים למעלה קל כנשר? אומר, יש נשמות שנותנים להם כוח, נשרים לעלות למעלה קל כנשר, ורוח האדם ובהמה יורדים למטה. יש כאלה, רחמנה ליצלן, שנותנים להם רוח אדם ובהמה שיורד למטה בעמקי הקליפות, רחמנה ליצלן, ששם יעשו את התיקון שלהם. הקדוש ברוך הוא בוחר בשבילנו מה אנחנו נעשה, ואנחנו מאמינים ויודעים שזה התיקון הכי טוב בשבילנו. יש תיקון שרק אני יכול לעשות, ואני חייב לעשות אותו במקום הזה ובצורה הזאת. או אולי, זה דבר אחד, אבל יש לפעמים דבר שני. אם אני למשל, היו לי בחירות בחיים, שלא רציתי לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, העדפתי להסתתר בשיחים, וכשהקדוש ברוך הוא שואל, אייקה, אמרתי לא, ואחווה, לא מוכן לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא להגיד, אכלתי מהעץ, פישלתי, אני לא בסדר, אני חסר, טעיתי, תעזור לי, אני רוצה לצאת מזה. לא, לא נעים לי, לא טוב לי, אני רוצה לשמור על הכבוד שלי, ואז אני רץ ומתחבא בצל של העץ, ולא רוצה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בגלוי, והאבון הזה גורם אבון, או אולי שאבונך גרמו לך, וחטאתך מנעו הטוב ממנו, כלשון הפסוק בירמיהו. יש לפעמים שהאדם, רחמנא ליצלן, מכניס את עצמו למצב שהחטאים והאבונות גורמים ומונעים את הטוב שיש לאדם. מפני היות כל ישראל ערבים, לפעמים זה עבירות שלי, לפעמים זה עבירות של עם ישראל, ועם ישראל ערבים, ערבים לא רק ערבות, כן, אני חייב בשביל החוב שלך, ערבות זה משהו מעורב, נכון? אני חייב על חוב של מישהו אחר, זה מעורב, ומעורבים. נפש אחת, ממש בשורשם, זה עם ישראל כולו נפש אחת. אורבה הניסיונות. לפעמים זה ניסיונות גדולים שמעמידים לניסיונות, כן, כל מיני תנאי חיים שהקדוש ברוך הוא מעמיד לבן אדם. וכמו שכתוב בפסוק באיוב, והוא מסיבות מתהפך, כן, מסיבות החיים, תנאי החיים מתהפכים, כמו שאומר שם הפסוק, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. והיות שהניסיונות ותנאי החיים של האדם גורמים לדברים להיראות אחרת ולהיות אחרת, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. או אולי במקום שהוא עומד, אפילו צדיק גמור לא היה יכול לעמוד באמונתו, והיה רק רע הרבה יותר ממנו. תדע לך, כשאתה היום מסתכל על בן אדם, ואתה רואה את ההתמודדות שלו, ואתה רואה אותו נופל, אתה רואה אותו חוטא, אתה לא יכול לדון אותו, כי מסיבות והוא מסיבות מתהפך. תנאי החיים שהקדוש ברוך הוא שם אותו בהם, במקום שהוא עומד, הוא נלחם, והוא מתמודד, והוא מנסה, וכמה שהוא מצליח, זה המון, כי אפילו צדיק גמור, אם הוא היה שם, לא היה יכול לעמוד באמונתו, והיה רק רע הרבה יותר ממנו, והוא עכשיו, איפה שהוא נמצא, ובמקום שהוא נמצא, הוא מתמודד ומנסה ומנסה ומנסה, והניסיונות שלו, אפילו בלי ההצלחות שלו, הם יקרים בעיני הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד. דיברנו על זה כמה פעמים לאחרונה. כיווי קייש, של מייסס המדיח, כמו שהסבא מיקלם אומר, כיווי קייש להדיח החומה על השם אלוהי כחו. כן, אומר הפסוק. הוא רק ביקש, פסוק בפרשת ראה. אז, והוא לא הצליח, הוא יצא צחוק, שום דבר לא יצא מזה. אבל עצם זה שהוא ביקש, כבר מגיע לו עונש של מסית ומדיח עם כל האכזריות, מידה טובה מרובה. אתה רואה אדם, יהודי, מתמודד, והוא נמצא בניסיונות קשים, במקום לא פשוט בכלל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אולי במקום שהוא עומד, אפילו צדיק גמור לא יכול לעמוד באמונתו, והיה רק רע הרבה יותר ממנו, והוא בכל זאת, תראה באיזה מצב גבוה הוא נמצא ביחס למקום שבו הוא נמצא. ואם תאמר, תשאל, למה ישליחו השם מעל פניו למקום הקליפות וניסיונות אלו? אז למה הקדוש ברוך הוא שם אותו במקום כזה שכאילו... lost chance, כאילו אין סיכוי, זה lose situation, כאילו אין אפשרות רק להפסיד, למה הקדוש ברוך הוא שם בן אדם במקום כזה? הוא אומר, קו שדרחמוני, מזה סודות הקדוש ברוך הוא הרחמן, אב הרחמן, קו שדרחמוני הוא, ורוצה בהתגלות אלוקותו גם שם. צריך להגיע למצב של התגלות שמו יתברך, התגלות קדושה, התגלות אלוקות, התגלות של טוב, גם שם בעומק של הרע, ולקדש שמו ברבים. מה זה רבים? יש רשות היחיד, שזה מקום הקדושה. רשות הרבים זה מקום הטומאה, הזוהר הקדוש, האריז"ל, כן, שאר הכוונות בדרושי שבת. נכון, רשות הרבים שהם הקליפות. זוהר בפנחס, רשמם דלת. אבל, ולכן, היות והקדוש ברוך הוא רוצה את התגלות קדושתו גם במקום הקליפות, הוא שם את היהודי הזה. השליחו השם מעל פניו למקום הקליפות וניסיונות אלו. מקו של הרחמנה, שהיהודי הזה יחזיק ויחזיק ויחזיק ויפול, אבל הניסיון שלו והמלחמה שלו תגאל כל כך הרבה ניצוצות קדושים, כל כך הרבה יהודים ערבים זה לזה, נשמות טהורות שנפלו לתהומות של ייאוש וקבורים שם כל כך הרבה שנים, והאדם הזה, המתוק הזה, שנפל עכשיו לכזה חור, לכזה דיכאון, לכזה ייאוש, ומחזיק את עצמו בכוח, בכוח, נלחם בציפורניים, להמשיך לנשום, להמשיך לחיות, לנסות להיות טוב, לנסות להאמין בטוב, לנסות להאמין שאב הרחמן עומד מאחורי הכל, גם אם הוא לא מצליח, עצם הניסיון הזה, הביקוש הזה, מחזיר לחיים כל כך הרבה נשמות, כל כך הרבה ניצוצות קדושים, כל כך הרבה גאולה ואור ממשיך לחושך המנותק והרחוק ביותר. מה שאין כן, אומר אתה לא כן. אומר אתה שבא מהצד, מסתכל על הבחור הזה ואומר, מה זה? מה הוא עושה שם בדיוק? מה, ככה יהודי מתנהג? מה זה הפרצוף הזה? מה זה המעשים האלה? אתה לא כן, השם אלוקיך עמך, הקדוש ברוך הוא נתן לך מוחין דגדלות, ונתן לך רחמים, אהבתו ויראתו על פניך, יש לך אהבה, יש לך עירה, זה שלך בכלל. זה שלך בכלל. אתה קיבלת את זה מתנה משמיים, קיבלת לב, קיבלת עיניים, קיבלת אוזניים, קיבלת אהבה, קיבלת עירה, קיבלת רחמים, השם אלוקיך עמך נתן לך את כל המתנות האלה. מי פועל יותר יקר בעיני הקדוש ברוך הוא? מי מתקן את התיקונים הכי גדולים? אתה או הוא? אתה קיבלת כל המתנות, אתה יודע לאכול את השמנת, ככה, את התפוחים הכי טובים מהפרדס לקחת. אבל מי שבאמת עודר, חורש, חופר בלילות החשוכים, חותר בכל הכוח ובאמת מביא את הגאולה לעולם, זה אותה נשמה שכל כך כל כך מרוסקת ומתמודדת ובכל זאת מנסה. עיקר ושורש הכל, כל הסיפור הזה, עיקר ושורש הכל, שאין ביכולת האדם בעצמו לעשות שום מעשה וחשבון, מצוות ומעשים טובים. אדם לא יכול, לא יכול מצד עצמו לעשות שום דבר, שום מעשה, שום דבר, שום מצוות, שום מעשים טובים, ולהידבק בדרכי השם יתברך. כי אם על ידו יתברך, הבורא מאורי האש, אהבתו ויראתו על פניו. הקדוש ברוך הוא ברא את מאורי האש, שתי מאורות, אהבה ויראה, והוא נותן לאדם, וכל מה שיש לאדם, אהבה, יראה, כל דבר טוב שיש לאדם, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, אם הקדוש ברוך הוא יגיד, לא רוצה אותך. כל אלי נוויות, גם אם הוא יביא את כל הקורבנות שבעולם, כל הכבשים מנוויות, נוויות זה הערבים, נוויות ועד באל ומבסם, כן, מבני ישמעאל, ושם יש להם כבשים מאוד משובחים. תביא את הכבשים הכי משובחים מהשבטים הבדואים שם של נוויות. לא יועילו לו לקדש עצמו, זה לא יביא לו שום קדושה, כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ בו. וכי מה יועיל גבר עם אל, אם יצדק מה יפעל לו, כל מה שהוא יעשה, כל מה שהוא יביא, לא יביא לו שום קדושה, שום אהבה, שום יראה. ובאיזה אופן תחול עליו קדושת השם ודבקותו. קדושה של הקדוש ברוך הוא, דבקות בקדוש ברוך הוא, אין זה כי אם, יש רק דרך אחת, ורחמיו על כל מעשיו, וחסד אל כמאמר, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. זה שהאדם עושה מעשים והם יוצרים איזושהי פעולה, זה כי הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האדם. אין דרך להגיע לאהבה, ליראה, לדבקות, לשלמות, לקדושה, לשום דבר, בלי מתנה גמורה מהקדוש ברוך הוא. ולכן הבסיס של הבסיס של הבסיס של עבודת השם זה להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לי הכל. לכן לא תיקון העבודה ללוקים, לא מתחילה העבודה לקדוש ברוך הוא, כי אם אחרי סידור שבחו של מקום. ולכן גם בתפילה, כשאנחנו באים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שזה העבודה, מתחיל עם סידור שבחו של מקום, שהקדוש ברוך הוא זה שנותן. וכמו שהשולחן ערוך כותב שם, שהקדמה לתפילה, הכנה לתפילה, זה להתבונן בשפלות עצמו, בגדלות לבורא, הסתכלות, זיכרון, מיעוט ערך עצמו ועומק שפלותו. אדם צריך להתבונן בדבר הזה, להבין כמה הוא חסר. איך האדם קרוץ מחומר? קרוץ מחומר. גשם אחור, גשמיות, אחורה מלוכלכת, אפר מן האדמה. בעיניו לא יראה, ובאוזניו לא ישמע, ולבבו לא יבין. מצד האדם עצמו הוא כלום, מצד האדם עצמו הוא ממתת שערי טומאה אחוזים בו. זה האדם, כל אדם, מצד עצמו. כי אם אלוקים עשה היום, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אוזן, נותן לאדם עין, נותן לו לב, נותן לו קדושה, נותן לו דבקות, נותן לו את כל הדברים. והדבר הזה הוא לא תיקון עבודה לאלוקים בלי זה. לא מתחילה עבודת השם בלי הידיעה הזאת. אני מצד עצמי, כל מיני גיהנום שולטים בי. אני מצד עצמי, כל 49 שערי טומאה אחוזים בי לגמרי. שם אני נמצא. גשם אחור, אפר מן האדמה. כל דבר, כל דבר זה רק בדבר השם. אהבה, יראה, קדושה, דבקות, ואין כוחו בפיו לדבר כי אם בדבר השם. כוח לדבר, לפתוח את הפה בתפילה, איכשהו לפני הקדוש ברוך הוא, זה רק בדבר השם. כמאמר השם שפתי תפתח. גם אהבתו גם יראתו, הלא השם זו. כי מי האוהב? גם כשהוא בא עכשיו ומדבר, מה זה אהבת השם? אומר, להגיע לאהבת השם? אי אפשר אם לא, חי השם המתפשט בנפשו. זאת אומרת, כוח אהבה מגיע בעצם, אהבה זה חיבור, התאחדות. בסדר? זה התאחדות עם חברים, עם משפחה, עם, בסדר? תמיד זה, אני מרגיש אחד עם משהו וזה מה שגורם אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא שייכת רק אם האדם מרגיש אחד עם הקדוש ברוך הוא. איך זה ייתכן? כי יש בנו, עמוק בתוכנו, כוח נשמת אלוקים שהוא נתן בנו, ומנדן הפך מלידי נפח, והיפח באפיו נשמת חיים, והכוח הזה, החלק אלוק הממל, יכול להתחבר, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא ולהגיע לאהבה. חי השם המתפשט בנפשו, הכוח חיות מהקדוש ברוך הוא שנמצא אצלנו בנפש, ואת מי אוהב להשם? ומהי האהבה? אומר, אם אתה מסתכל על מה זאת אהבה, מה אוהב, מי אוהב, הלא היא המוחצבת מעצמות אלוקית. זה בעצם התחברות של החלק האלוקי המאוד עמוק שבתוכנו עם האלוקות המתפשט ומתקשר ומתאחד בעולם השפל ומצטמצם בעולם קטן, הוא האדם. ואז כשהאדם יש לו מתוכו את הכוח האלוקי הזה מתעורר, הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא באהבה גדולה. אבל, ואז, הוא בעצם כל הזמן מדבר פה שזה לא אתה. זה לא אתה. זה לא אני, זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. כל מעלה, כל השגה, כל אהבה, כל יראה, כל דבר שאדם משיג, זה הקדוש ברוך הוא, זה רק הוא. הדבר היחיד שאנחנו מביאים זה הרצון להתקדם. הרצון לעמוד לפני השם, המוכנות לעמוד לפני השם, זה הדבר היחיד שאנחנו מבינים, מביאים לפני הקדוש ברוך הוא. וכשיש לנו אהבה, הוא מאוד מזהיר אותנו, אל תטעו לחשוב שזה שלכם. ובכל מקום שהוא עומד, ואז האדם כשהוא מגיע לאהבה, והוא קולט את זה שיש בי, בתוכי, את הכוח הזה של הקדוש ברוך הוא, בכל מקום שהוא עומד, בתוכו יתברך הוא עומד. כי הוא מקומו של עולם. סובב כל אלמין, הוא ממלא כל אלמין. ואז שהבן אדם פתאום קולט את המציאות, והוא רואה באיזה עולם אנחנו חיים, ואיך לא רק אני בעצם אלוקות, אלא כל העולם הוא בעצם אלוקות. אז אני אחד. עם הקדוש ברוך הוא ועם כל העולם ועם התורה והכל אחדות נפלאה. האחדות הזאת יוצרת את הרגע של אהבה. זה לא רגע של נפרדות אלא רגע של התאחדות, רגע של אהבה. ובשעה שתוקפו מידת האהבה לאדם, כשמידת האהבה תוקפת את האדם, היא תופסת אותו, אין איתו יודע עד מה. בן אדם כבר לא רואה שום דבר, הוא לא מבין שום דבר, וכל הון ביתו בוז יבוזו נגדה. החוויה של אהבה היא כל כך עוצמתית, שכל כסף לא שווה כלום, וכל לא קמי כלא חשיבה. גם האדם מגיע למצב של כל דבר בעולם לא נחשב בכלל, כלא. שום דבר לא נחשב בעיניו, כי מאיס השם הוא. כי זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ולכן זה כל כך עוצמתי, וכל מה שהוא מתלהב יותר, הוא משיג בליבו אמיתות העניין, וכמה שאדם יותר אוהב, הוא גם מתגלה בפניו יותר הסיבה לאהבה, מתגלה בפניו יותר ההתאחדות, האחדות הזאת, של לראות את המציאות במבט אמיתי, טהור, לראות את העולם ממבט פנימי, בלי הכיסויים שלו, בלי הלבושים, המגושמים שלו, ואומר, ואז הוא משיג בליבו אמיתות העניין, אשר לא מנפשו היא, וזה לא מעצמו, אלא רואה שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הוא וכל העולם וכל העולמות, כי מה עשה ובמה יוכל לעשות ככה מגודל החירות גשמיות גופו ומחשבתו. כשאדם תוך כדי מסתכל על עצמו ואומר, אני כל כך מגושם, הגוף שלי, המחשבה שלי כל כך מגושמת, הכל אחור, אז אני לא יכול להיות, זה לא אני, אבל רוח השם דיבר בו ומילתו על לשונו, זה הרוח של הקדוש ברוך הוא מדברת בי, והיא זאת שמפענחת את מה שקורה פה בעולם, ואהבתו הלא זהוד מוצל מאש השם, ואז האדם מבין שזה לא אני, זה רק מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה חלק מהקדוש ברוך הוא, אז יתלהב יותר ויותר, בקול גדול ולא יסף, זה מתגבר ומתגבר ומתגבר, לא תחיל היריעה, ולא יספיקו ימים דיו, אפילו ימים שלמים של מים, של דיו, לא יספיקו ולא, אין יריעות שיספיקו, לבאר עוצם וגודל חללה של לב, את עוצם וגודל החלל, האולם הזה שנמצא בלב, האוהב אמיתי, ונקודתו בזה, כן, והנקודה שממנה מסתובב הכל, והבל פיו בלהב השמיימה. אומר, ההבל פה של האוהב עולה בלהב השמיימה, אומר, והאהבה הזאת, התוצאה שלה, ובאהבה זו, ממילא יתקשר לכל באי עולם, ובני אדם כיוצא בו, לכל באי עולם בכלל, ובני אדם כיוצא בו ודאי, אחרי, אומר, היות האהבה היא שפע ברכה עליונה, וזה תמיד הולך, בתכלית הידיעה, כי לא זכה מנפשו אליו, זה לא שלו, זה לא הוא עשה את זה, ואי אפשר כלל לעשותה ולזכות בה. אבל זה חייב לבוא עם אהבה, ברצונו הקדוש ברוך הוא נתנה לו, הוא מרגיש ורואה את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את זה, ואם היה נותן מתנה זו לחברו, כמו שאני קיבלתי עכשיו, אבל אם מישהו אחרי היה מקבל, היה חברו כיוצא בו מתלהב לשמוע יתברך, ואם כן, ולכן תוך כדי שאדם יש לו את הדרגת האהבה הנפלאה הזאת, הוא מודע לזה. במה נחשב הוא מחברו, אני שום דבר לא יותר ממנו. ועוד פעם, וזה רק מעצים את האהבה יותר ויותר, כי אז הוא באמת מתאחד עם הכל. והראיה, אומר ראיה, שאדם, שהאהבה היא שפע ברכה עליונה, לא מנפשו, באם העדר האהבה הזאת, לפעמים פתאום האהבה הזאת מסתלקת. האדם אין לו את זה. הרי הוא ככל האדם, פתאום הוא כמו כולם בענייני הגשמיים, פעם במידות, פתאום יש לו תאוות כאלה ואחרות, פעם בחוץ, פעם ברחוב, כן, כחץ יעוף יומם, ופתאום באים לו כל מיני מחשבות של תאוות וניסיונות, ומחשבות כאלה לאלפים. אומר, ותדע לך, זה לא משהו נדיר, זה לכל צדיק וצדיק. לכל צדיק וצדיק, שיכול להיות במצבים מסוימים, רגעים מסוימים, באהבה עצומה, שעוד פעם ראינו איך שהפרי אורץ כאן מגדיר את זה, דברים לא נתפסים, כן, בסגב קדושתם, כן, של הדברים האלה, מה זאת אהבה ואיך מרגיש האדם שמאוהב בקדוש ברוך הוא, איך שכל הבריאה וכל המציאות איך הוא תופס אותה, ובכל זאת, אותו צדיק, כשמסתלקת ממנו אהבה, השם ישמור, הוא מתמודד עם מחשבות לאלפים, והנה ביותו במידה זו, הרי הוא כאותו אדם, ובמידה זו, הרי כאותו בעל תאווה. בסדר? יש לו פתאום מצב כזה ומצב כזה. פתאום הוא ממידה מגושמת מאוד של איזה בן אדם שהוא רואה, פתאום איזה תאווה נוראה של איזה רשע, וזה חוזר אליו עם כל העוצמה. ולמה? כי האדם יודע. ופה האדם יודע. אין לי כלום משלי. יש לי רק את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. ואם אני אגיע לאהבה גדולה, זה יהיה מתנה ממנו יתברך. אני זוכר שהיה רם בישיבה קטנה איפה שלמדתי, בשיעור ב' שהיינו ילדים בני 15, והוא היה אומר את המשל הזה, הוא היה אנגלי. והוא היה מספר לנו שהיה פעם אחת שהיה צריך לקחת את הרכב של המלכה לתיקון. אז מה עשו? היו שתי עובדים מאוד פשוטים שם בארמון, אולי אפילו עובדים זרים, לא יודע, ואחד התיישב במקום של הנהג, והשני התיישב מאחור, איפה שבדרך כלל המלכה יושבת, ואז הם יוצאים מבקינגהאם פאלס, יוצאים ככה לרחוב, וכמובן יש שם מלא תיירים שבאו ל-Changing of the Guards, אלא חילופי משמרות, וכשהם רואים את הרכב של המלכה יוצא, כולם רצים ומנופפים לשלום, כן, למלכה. יושב לו העובד זר הזה ברכב, במקום של המלכה, ומרוצה, וואו, תראה, כולם מנופפים לי, תראה איך שכולם מכבדים אותי. היה אומר אותו רב, אומר, כך בדיוק נראה אדם שמתגאה, מתגאה בכישרונות שלו, מתגאה ביכולות שלו, זה אתה? זה רכב שנתנו לך. אתה עובד זר, אתה שום דבר. אתה פשוט יושב עכשיו ברכב, אתה לא המלכה ואף אחד לא מנופף לך. מנופפים לרכב היפה הזה שהם חושבים שיש בתוכו את המלכה, אבל זה לא אתה בכלל. כל דבר בחיים וכל דבר שיש לנו הוא בעצם זה. זה בעצם רק הכל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לי, זה רכב, זה לא אני. אני עצמי ממתת שערי תומה. אבל אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש שאני רוצה לעבוד אותך ואני רוצה שתשלים את החיסרון שלי. ואז הקדוש ברוך הוא נותן כרצונו. וממילא כשאדם מסתכל ככה ויודע שבתוכו יש את כל הרעות, והיהודי הזה שמתמודד במצב כל כך קשה, זה כי הוא גם עמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו שלנו, תקח אותי לאן שאתה רוצה. והוא, הקדוש ברוך הוא, שם אותו במקום, עם התמודדות נוראה, מינוס 80, תתמודד משם ותגיע למינוס 70. אז כשאדם קולט את זה, ורואה שזה המצב ומבין את החיים, מה באמת קורה פה, ממילא, אוהב כל ישראל. אוהב כל ישראל. אפילו לרשעי ישראל הוא אוהב. מפני אמיתות הבנתו וידיעתו, כי הוא מבין באמת, הוא יודע באמת מה קורה פה, שקרובים אימה, אני והוא קרובים. התאוות שלו זה גם התאוות שלי. הרצונות, המידות המושחתות שלו זה המידות המושחתות שלי. רק שאותי הקדוש ברוך הוא שם בעבודה אחת ואותו הוא שם בעבודה אחרת. ויש לו שייכות עמהם, יש לנו שייכות. והנה הוא כאחד האדם, אני בדיוק כמו כולם. ואין לו לעצמו יתרון עליהם. אין לי שום דבר שאני יותר מאחרים. כי אם מה שענו בסערה מן השמיים, רק שהחליטו לתת לי במתנה משמיים משהו. אבל זה לא אני וזה לא שייך לי, וברגע אחד זה גם יכול להסתלק, וזה מסתלק. ולכן, אדם כזה, שמודע לגמרי, שאין לי מעצמי כלום, אני והרשע הכי גדול, שנינו תאומים, אנחנו בדיוק אותו דבר, מה שהוא אוהב ומה שהוא רוצה, והתומעה שאתה רואה שם אצלו, אני אותו דבר, ואולי אפילו אם אני הייתי במקום שלו, הייתי יותר גרוע, יותר צדיק ממני. כשבן אדם מסתכל על המציאות, במבט אמיתי, כמו שבאמת צריך להסתכל, כמו שהפרי אורץ מלמד אותנו כאן, אתה יודע מה קורה אז? הבן אדם הזה פתאום מקבל מתנה משמיים, אהבת השם. אבל ביותו מתעלה באהבת השם, מתעלים כולם עמו לאלפים. מפני שביותו במידות השייכים עליהם, הרי הוא והם נפש אחת. כיוון שהוא מכיר בזה שאני והם נפש אחת, אז נהיים מחוברים באמת. כי זה תלוי בהכרה שלנו כבני אדם. ואז כשהוא עולה באהבת השם, כולם, בכל מידה ומידה שהוא מודד, הרי הוא מקושר עם אלפים ורבבות בני אדם. כי הוא יודע שאנחנו אותו דבר. ולכן בעלותו עולים עמו. כשהצדיק עולה וזוכה לאהבת השם בוערת, כל מי שהוא מרגיש חבר שלו, כל מי שהצדיק יודע שאני שווה לכולם, כולם עולים ביחד איתו. מה שאין כן. ופה הוא מדבר על הצד השני, שעלול לקרות, ועלול לקרות לאו דווקא לצדיקים גדולים. זה יכול לקרות לאנשים בכל סוגי המצבים. לאדם המדמה בנפשו, שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל. אני עשיתי, אני הצלחתי ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים את כל התורה. אומר, אתה יודע מה זה בן אדם הזה? שבטוח שהוא עושה? הרי הוא שונא ישראל. הרי הוא שונא ישראל. כי הוא לא רואה את עצמו שווה לכולם. הוא רואה את עצמו שונה מכולם. אני עשיתי. הם, למה הם אחרת? כי הם לא עשו. בעיה שלהם. אבל אני עשיתי, לכן יש לי. הרי הוא שונא ישראל. הוא כמו שאין לו אלוה ממש. הוא כופר בעיקר. הוא כופר בקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהוא עשה. זה כוחי ועוצם ידי. עשה לי את החיל הזה. והאמת היא, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל כשבן אדם בטוח שזה כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי, אני עשיתי, אני התפללתי, אני למדתי, אני יודע, אני וכולי. ובוודאי הוא כן שאין לו אלוה ממש. זה לא רק כמי שאין לו אלוה ממש, אלא הוא בוודאי הוא כן שאין לו אלוה. הוא פחות וגרוע הוא מכל הרשעים קיים נגרש. כל הרשעים קיים נגרש שסוערים ומחפשים ומבולבלים לגמרי ואין להם מנוחה בחיים, הוא גרוע ופחות מכולם. וגם בפעולות שהוא עושה עם הרשעים האלה, תוך כדי הניסיונות שלהם, יכול להיות שהם מתקנים ומעלים ניצוצות מהקליפות, הוא עצמו, הצדיק שבטוח שהוא עשה וזה שלו, הוא מוסיף כוח בקליפה יותר מכל הרשעים. מוסיף כוח בקליפה יותר מכל הרשעים. ויורד מטה מטה, והוא נרגן מפריד אלוף. הוא מפריד את האלוף, אלופו של עולם, מהעולם. הוא מפריד בנרגנות שלו, בתפיסה שלו, את עצמו כמציאות קיימת. לא לראות את הטוב שבכל העולם, דיברנו על זה בעבר בהרחבה, אלא לראות את עצמו כנפרד. זה מפריד אלוף, שהוא מפריד היראה, שהיא השכינה מחי החיים. הוא גורם ליראת שמיים להיות נפרדת מהקדוש ברוך הוא, כי הוא לא נמצא בעולם של יראת שמיים באמת. באומרו כי לא מן השם הוא זה וידו עשתה זאת. הוא אומר שלא הקדוש ברוך הוא נתן את זה, הוא עשה את זה. אז הוא לוקח את המציאות של השראת השכינה שיש בעולם, את קדושה שיש בעולם, את תורה שיש בעולם, והוא מפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. כי איך הוא יודע ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים? אני עשיתי. המצוות, אני עשיתי. אז במקום שהמצווה תהיה מחוברת לחי החיים ברוך הוא, יש לנו מצוות מנותקות. הוא לא רק ניתק את עצמו מהקדושה, הוא ניתק תורה מהקדושה, הוא ניתק מצוות מהקדושה, הוא ניתק תפילה מהקדושה, הוא ניתק, רחמנא ליצלן, את מה עוד הוא מנתק מהקדושה? והשם ישמור, זה נרגן מפריד אלוף, הוא מפריד את העירה, היא השכינה, מחי החיים. ומגיע הלל הזקן, והוא, כן, הוא נקי, הוא ענב גדול, שהיה ענב מאוד, ומה הוא אומר? אם אני כאן, הכל כאן. מה זה אם אני כאן הכל כאן? נכון? כתוב שבשמחת בית השואבה, הלל הזקן היה מגיע ושר, אם אני כאן הכל כאן, אם אני איני כאן, מי כאן? אז הוא אומר, מה הפירוש? אז הוא מבאר לפי דרכו, הוא אומר שבכל מקום שמוצא את עצמו, אם אני כאן הכל כאן, איפה שאני נמצא, איפה שאני מוצא את עצמי, הרבה יש מאותו אמין. והרי הוא כאחד מהם. הוא אומר, אני כאן הכל כאן. הוא אומר, אם אני נמצא כאן, כולם יכולים להיות. כי מה יש? יש לך נטייה כזאת לרע? אני גם, אם אני כאן הכל כאן. לך יש רצון לגנבות, אם אני כאן הכל כאן. כל המידות הרעות, כל התאוות המגונות, הכל יש בי. ולכן אם אני כאן, הכל כאן. והרי הוא כאחד מהם. אבל, אז איך אתה נכנס לך פה בכלל? להשם הישוע. אני מאמין בישוע של הקדוש ברוך הוא. אני יודע שאני חסר. אני יודע שאין בי כלום. אני יודע שאני לא מסוגל לכלום. אני יודע שאין פה התחלה של כלום. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ולכן אני בא לפניו, רק מתוכן, חסר כל, ואני מאמין ובוטח בישועתו, עומד לפניו כחסר שמבקש השלמה. ולהשם הישועה, ישועה, דלותי וליושיה, אני לגמרי, אין לי כלום, אבל שם הישועה תבוא. ולכן, כשעולה הצדיק הזה, הלל הזקן, שאם הוא כאן אז כולם יכולים להיות כאן, הוא עולה, עולים עמו. הוא מצליח להעלות את כל העולם כולו ביחד איתו. וזהו, מסביר מנדל, שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא בא ומפרש את זה, הוא אומר פירוש, שהוא משווה את השם, זאת אומרת, מה זה משווה את השם? אפילו בכל התנגדות המזדמן אליו, או ראה או ידע. בסדר? יש לפעמים אדם רואה משהו שהוא נראה התנגדות אל הקדושה. בסדר? דברים שנמוכים, דברים לא טובים, שהם התנגדות אל הקדושה. אבל האדם הזה שמשווה את השם, בסדר? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא גם בדברים המאוד נמוכים, מאמין במאמר ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, איך רואים שיש טוב אפילו בדברים המנוגדים? כי הוא יודע שואתה מחיה את כולם, אז גם אם יש מתנגדים, גם הם מהשם יתברך, והם כמו מאמר חז"ל, מים תחתונים בוכים, גם ענן בעינן למבק עוד מלכה. כן, כשהאדם יודע את זה, שגם מים תחתונים בוכים, גם הם, שהם נראים רחוקים לגמרי מהקדושה, יש בהם השתוקקות ורצון וכיסופים שהם רוצים לעלות למעלה, הם בוכים ובבכי יבואו ותחנונים מוביליהם, והבכי שלהם הוא ענן בעינן למבק עוד מלכה, אנחנו רוצים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ואז הוא רואה שמה שנראה לך מים תחתונים, מה שנראה לך כהתנגדות, שיוויתי הוויה לנגדי, בתוך הנגדי יש הוויה, יש את הקדוש ברוך הוא. הם רוצים להתעלות על פי השם בזמן אשר יחפוץ השם בעיקרם. בהתחלה הם בקעו תאומות וביקשו לעלות, הקדוש ברוך הוא דרך עליהם, הנותן בים דרך ובמים מעזים נתיבה, והם ירדו למטה והם בוכים שם, והם רוצים אבל, והם קשורים להתעלות על פי השם. אומר לכן שיוויתי הוויה לנגדי תמיד, כי השם הוויה הוא המעלה את הכל. גם הדבר, זה הרי השם של בריאת העולם, כן? לא אלוקים שהוא שכר ועונש, אלא הוויה מהווה את העולם, בלי סיבה, בלי שמישהו עשה משהו טוב ולכן הגיע לו פרס ולכן הוא קיבל את זה. לא, הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו האינסופיים והבלתי נגמרים ברא את הכל. חסדי הוויה כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, אין לזה סוף, אין לזה גבול. ואם זה אינסופי, אז אין משהו שיכול לעצור את זה. איך כותב האיקרים? מאמר מ"א נראה לי, האיקרים כותב, שתחשבו על זה, כן? דוגמה שתמיד מביאים לאין סוף, כן? אין סוף במתמטיקה, כן? אם יש אין סופי, יש מלון שיש בו חדרים, מספר אין סופי של חדרים, בסדר? נניח. ואז מגיעים שתי אורחים למלון, יש עכשיו פחות חדרים מקודם? לא, כי אם יש פחות חדרים מקודם, אז זה לא מספר אין סופי. אם זה מיליון, אז יש לך עכשיו 999,998, אבל אם זה אינסופי, אז לא ירד המספר. ואם יבואו עכשיו 1,000 תיירים למלון, עדיין המספר נשאר אותו דבר. בסדר? זה המשמעות של המונח אינסוף. כשאנחנו רואים שחסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חסדי השם הם אינסופיים, רחמי השם הם אינסופיים. זה אומר שגם אם יבוא עכשיו 1,000 אנשים למלון, זה עדיין נשאר אינסופי. גם אם רחמנא ליצלן יהיה הפגם הכי גדול, כל השיטה אלפי שנידעה ואלמה, ירבם בנבות שחוי תאומחתיס ישראל. מצד רחמי השם, זה אינסופי, זה לא נגמר. זה לא נגמר. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. לא חלו רחמיו. מה שיש, האם האדם מעמיד את עצמו מול השם? או מסתתר בשיחים. זה כל המשחק. זה כל הסיפור. מסביב זה קורית כל הבריאה. כל הסיפור זה האם אנחנו יודעים את רחמי השם ובאים לפניו? ומים תחתונים בוכים ענן בעינן למבק עוד מלכה? השם הוויה שברא את העולם. שם הוויה שברא את העולם וחסדי הוויה כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו. זה אין סופי ואנחנו מאמינים בזה ובאים מתוך החיסרון שלנו. מתוך המצב המזעזע שאנחנו נמצאים בו. או שאנחנו אולי יודעים, אולי לומדים, אולי מקיימים, אבל בטוחים שזה אנחנו, השם ישמור ויציל. אומר, ושם הוויה, אומר, זה גם הוא החוכמה והבינה. בסדר? זה, הוויה זה שתי אותיות י' והי, זה י' חוכמה והי בינה, וזה מקום ההתבוננות לשוב אל השם. בסדר? זה הכוח של הבינה, ההתבוננות לשוב אל השם, ואז יש לנו גם והי האחרונות זה אהבה ויראה מפניו כידוע, ואומר שזה ארבע אותיות שם הוויה, בסדר, זה דברים ידועים. אומר כי מן היראה האמיתית שהיא אי אחרונה ושכינה, בסדר, זה האי אחרונה שזה היראה האמיתית, זה מלכות, זה השכינה, בעומדו מרעיד לזוכרו, בסדר, כשהאדם בא עליו יראה אמיתית מלפני הקדוש ברוך הוא, והוא מתוך היראה והעמידה לפני השם, הוא נעמד מרעיד, כי הוא זוכר שאותו עומד בתוך שורש הכל, שהקדוש ברוך הוא זה שורש הכל, השכינה, וזה המקום שבו אני נמצא, כנסת ישראל, השכינה שורה עלינו, ובמקום שבו אנחנו נמצאים ואיפה שאנחנו נמצאים השכינה איתנו. אומר כנסת ישראל והשם מעון הוא, לא, הקדוש ברוך הוא כביכול הוא הבית שלנו, כן, הוא המקום שמכיל אותנו, וכל דברי אלוקים חיים יוצא מפיו ומדבר בדבריו, נבהל להשיב. ואז כשאדם מבין שאת המציאות האמיתית, איך שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו במקום הכל כך נמוך שאנחנו נמצאים בו, נופלת על האדם יראה. וזה יראה אמיתית, ומשם מתדבק בה קול שהוא אהבה, משפיע ומחיה את הדיבור שהוא העירה. דיבור זה עירה, מלכות, וקול, הקול הפנימי, שבהתחלה הוא לא כל כך מוגדר, הוא מקבל הגדרה רק על ידי הדיבור, כן, יש קול שיוצא מהאדם, ואז כלי הדיבור חותכים את הקול ויוצרים ממנו עברות. אבל הקול עצמו יש בתוכו את הפוטנציאל להקול, רק שהוא עוד לא גלוי. אבל זה בעצם כוח אהבה שתופס מקום על ידי מידת היראה, ולכן מתאבק בקול שהוא אהבה, משפיע ומחיה את הדיבור שהוא היראה, אומר כדרך האיש לחזור אחר עבידתו. בסדר? האיש ואישה שהמשפיע הולך ומחזר אחר המקבל, ולכן והיראה האמיתית ממילך על האהבה. בסדר? אז כמו אהבה ואיראה, זה אהבה מחפשת להתחבר אל היראה, כמו שהאיש מחפש את האישה המשפיע, מחפש את המקבל, ולכן גם אהבה מתחברת אל היראה, שזה האות ו' והאות ה', ואחרי ידיעתו, ואז כאילו איך עולים משם הלאה, ואחרי ידיעתו, שאף גם זאת, גם אהבה, כוח השם הוא, כן, כמו שדיברנו בהרחבה, הוא גבוהים עליהם, כן, עוד דרגה מעל, אז הוא מגיע אל הבחינה של אלוקים חיים, הוא מלך עולם, חי החיים, שזה הבינה, עולה הוא במעלה זאת, כן, על ידי שהאדם יודע שגם אבא הקדוש ברוך הוא עולה גם לדרגה של הבינה, ומשם האדם זוכה להגיע אל העין, שהיא החוכמה, שהיא יוד קטנה, כן, שזה עניין העין, שממנה נעשים כל האותיות, מהיוד, הנקודה הזאת, כל האותיות הן התפשטות ממנה, ומן היוד עולה אל אלופו של עולם, שהוא א', אז הוא זוכה להגיע אל האלף, אלופו של עולם, והוא אומר, האלף, הצורה של האות א', זה יוד למטה, למעלה, נכון? וו, באלכסון, ודלד הפוכה למטה, יוד וו דלד, כן, זה, יש כמה צורות של אלפין, אבל זו צורה שהוא מדבר עליה כאן, יוד וו דלד, וזה בעצם מרמז את החלקים השונים שיש פה, כן, דלד זה המידת היראה, דלה והנייה זה המלכות, וו זה המידת האהבה, וו קצוות, והיוד שכוללת בתוכה גם את ההי, זה החוכמה ובינה, וזה בעצם יש לך פה את שלושת הקווים, קו ימין, קו אמצע וקו שמאל. טוב, אני לא נכנס יותר מדי כאן לקטעים של קבלה, נמשיך אותם. אומר, מין אלופו של עולם מאה א' הזאת, נמשך השתלשלות הגימל קווים והתפשטותם, חדר חסד, דין וחכמים, שהאמצעי, כן, החוכמה ובינה, הוא מגדל הפורח באוויר, כמו, זה האות למד, כן? שהמגדל הפורח באוויר, והמעלה התפשטות השניים שהם אהבה ואירה. זאת אומרת, זה מחבר את האהבה ואירה ומעלה אותם למעלה אל החוכמה ובינה, והמגדל הוא הלמד, כן? זה האות למד, שהצורה שלה כמו מגדל, שמחברת מלמעלה למטה, וזהו הצירוף. כל א' ולמד, זאת אומרת א' זה בעצם השורש של היוד וו דלד, ואז הלמד מתפשט למטה וזה מתגלה כל הוויה, כן, בשלמות. נמצא, טוב, אז הוא אומר זה בעצם השם הוויה, ואיך שמרומז בשם הוויה, איך שהקדוש ברוך הוא יוצר ובורא את כל המציאות, ועבודת האדם עם הלנגדי בצורה של להבנה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, ומשם להגיע ליראה, ומתוך היראה תבוא אהבה, כי האהבה מחזרת אחרי היראה, ואז יבוא אהבה, ומהאהבה שהאדם יודע שזה הכל אלוקים חיים מלך עולם, הוא יגיע אל ההתבוננות, אל הבינה, ומשם הוא יגיע אל העין, אל החוכמה, ואז בעצם נהיה מהאלף, מאלופו של עולם, אלף למד נמצא, שקודם בריאת העולמות היה הוא שמו לבד, בלי נבראים, ואחרי שברא הכל ויש נבראים, אף על פי כן באמיתות התבוננות, כשאדם מתבונן באמת, אין שום דבר בעולם בלתו, אין שום דבר בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא, והכל בתוכו והוא בתוך הכל, הכל בתוך הכל, וכן, והוא מציירו ומקיימו, ובעצם הקדוש ברוך הוא מקיים את הכל כל הזמן, והרי הוא כאילו הוא ושמו לבד, שהרי הוא רק כל המציאות, אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לזה, זה יותר קשור לסוגיות של שער היחד ואמונה, אבל אומר שהרי הוא רק למען הראות גודלו, זאת אומרת, לעולם יש הרי מטרה, והמטרה כולה, זה כמו שאנחנו לומדים בתחילת עץ חיים, זה כדי להיקרא רחום, להיקרא חנון, להיקרא רחביים, וזאת אומרת, כל העולם הוא בעצם להראות טובו, קדושתו, ייחודו, להראות גודלו, וכל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו, אף עשיתיו, ולכן, כל הנקרא בשמו ולכבודו, ואפילו כל ההתנגדות, גם היא חלק מהמציאות. זאת אומרת, לכן, בסדר? לכן, כל דבר שקיים בעולם זה בעצם אצל הקדוש ברוך הוא, קורה אצלו בחצר, כן? זה קורה במקום שלו, במטרה שלו. וזהו, הוא אומר, זה גם השם, השם, כל רחום וחנון. השם, קודם שחטא אומרים חז"ל, והשם אחר שחטא. הוויה, 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 קודם שחטא, הוויה אחר שחטא. יש המהר"ל מסביר, אומר, מה השוואה בין שתי האלה, הוויה קודם שחטא, הוויה אחר שחטא. אומר כי אחרי שחטא, כן, קודם שחטא, אדם מבין, אולי מגיע לו, אחרי שחטא, הוא בכל זאת מקבל הוויה. צריך לדעת שההוויה קודם שחטא זה בדיוק כמו הוויה אחרי שחטא, והוויה אחרי שחטא זה בדיוק כמו הוויה קודם שחטא. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לפני, זה לא כי היית ממש בסדר, לכן הגיע לך. מידת הוויה, כן, השם הוויה, זה לא שם אלוקים, שתלוי בהנהגה שלך. זה הוויה. זה קודם שחטא, בדיוק כמו אחרי שחטא. זה נתינה מהקדוש ברוך הוא בחסד ורחמים גמורים, בלי תנאים ולא בשיקול של משהו. ואומר, ולכן גם אחרי שחטא, שנפל בהתנגדויות, זה עדיין הוויה הוויה. וכל רחום וחנון, וכל, זה אמרנו, א' למד, המעלה את הכל. מתחילה ועד סוף, הכל הוא יתברך בעצמו, כי הוויה הוויה שהקדוש ברוך הוא נותן בלי גבול, לכן מגיעים להשגה של כל, א', י' ו' ד', שמתוכם נבנה חסד דין רחמים, וכולל כל מה שזה כולל, והלמד שמעלה את הכל, ומה לאדם שיבוא אחר המלך, למה זהו כך וזהו כך. והיות ויש פה תיקון גדול מאוד של ההתנגדויות שיש לאדם, ההתנגדויות שיש בעולם, וההתנגדויות שיש לקדוש ברוך הוא, נגד הקדוש ברוך הוא בעולם, איך שבסופו של דבר גם הם קוראים אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר בעולם בלתו. לכן זה קו של הרחמונה. אנחנו לא באמת יודעים למה אנחנו מתמודדים עם דבר כזה או דבר אחר. ואין לו לאדם, מה אדם צריך לעשות? כי אם לסדר שבחו יתברך לפניו כמו סידור באלמה, להתעורר מלמטה לכוח האמונה, וממילא תעשה הכל, ואז תבוא האמונה, יראה, אהבה בשלמות. אומר כמאמר, אתה רואה, זה מה שמשה רבינו אומר, משה רבינו עליו השלום בבית חנן. אתה חילות להראות את עבדך, אומר, אתה חילות להראות את עבדך, אומר, מה שראיתי, גם זה אתה אכילות, הכל ממך. כי אפילו תחילת יראתי, אכילות להראות את עבדך, זה תחילת יראתי מפניך. מאיתך אני, הכל הגיע ממך. ואחר כך, אחרי היראה, שזו המדרגה הראשונה שבאה, ממשיך משה רבינו, להראות את עבדך, את גודלך, שזה מידת החסד, ואת ידך החזקה, מידות הגבורה, שהם המידות התפשטות ואהבה ממילא חלה עליו. ההתפשטות ואהבה ממילא חלה עליו. הוא אומר, אתה נתת לי הכל, ואז הגעתי לאירה, ומאירה הגעתי לאהבה, שזה כולל את כל הוו קצוות גודלך וידך החזקה, והכל, ואת חנן במתנת חינם, רק ברצון המלך לבד, בלי שום כושר מעשה כלל. בסדר? זה מה שמשה רבינו מדגיש. ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה אכילות להראות את עבדך, הכל במידת חנון, במידה של מתנה, בלי שום דבר שקשור אליי, כמאמר, לא בצדקתך וביושר לבביך תבא לרשת את ארצם. כי הקדוש ברוך הוא עושה את זה, וזה ואת חנן, זה מתנת חינם, ואכן הוא מבקש, אברנה ואראה את הארץ הטובה, הוא מבקש להגיע לשכינה לשתמות. אומר, משל אדיוט, אומר גם כן ב... החלוקה הזאת שבין בני אדם, שהוא עליה מדבר כעת הרבה, אומר משל אדיוט בניצחונו של בשר ודם, אומר שיש הנהגה כזאת שהמלך מעמיד הפשוטים מחילותיו בקשרי המלחמה הכבדה, והשרים יושבים עם המלך ברחוק ומתענגים עמו, והם צופים במלחמה או שומעים מה שקורה, ואף על פי כן, אחר כך שכבשו המלחמה, השר יושב עם המלך ומתענג עם המלך. אומר, וכל זה אינו כי עם רצון המלך. אומר, למה באמת השר עכשיו יושב ומתענג, והפועל שעשה את העבודה השמורה לא רואה את זה? זה רצון המלך. בלי שום היותו ראוי במעשיו לכך. זה לא באמת מגיע לשר הזה. השר הזה לא באמת עבד, הוא לא עשה כלום. הוא יושב ומתענג עם המלך, לפני המלחמה, אחרי המלחמה. כי מי שיכול לעמוד בקשרי המלחמה מעמידו, ומי ששייך לשימוש אחר ממנהו על זה. אומר, אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. זאת אומרת, יש אנשים שהוא שם אותם שר בהיכל המלך ומתענג עמו, וזה לא מגיע לו. הוא לא עשה שום דבר. אינו כי אם רצון המלך בלי שום היותו ראוי במעשיו לכך. ויש מי שראוי לעמוד בקשרי המלחמה, והקדוש ברוך הוא שולח אותו, לך תעמוד בקשרי המלחמה. כי הוא שייך לשם, אז הוא שם אותו שם. הוא אומר, ואם משום הא, אינו ביטול השכר והעונש. הוא אומר, אל תשאל אותי מה עם שכר ועונש, רגע, מה זה שאתה נותן לו פה ולא פה, והוא מקבל פתאום שכר גדול וטענו גדול והוא לא. הוא אומר, אז אין פה, למה? הוא אומר, חלילה לקל מרשע ושדאי מעוול. הקדוש ברוך הוא חלילה חלילה לא עושה דברים לא ישרים, אין פה רשע ואין פה עוול. אבל הכל במשפט, הכל במשפט, שהרי הכל הוא שמותיו יתברך, כל הדברים שיש בבריאה משמותיו יתברך, כולם פועלים לגילוי התכלית האמיתית, ומי יודע בכל אלה, ולכן אדם לא יכול לדעת את כל הדברים האלה, רק למען דעת את השם ולעובדהו. אומר מודעת זאת שאין לכל אדם רק לעובדו יתברך באופן שהוא, שרי לכך נברא ובכך נברא ומה לא עוד. זה אומר, יש פה סודות, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, והוא יודע מי שתורח, והוא יודע מי שעושה, ויהיה את השכר המלא, חלילה, חלילה לאל מרשע ושדי מעוול, הכל במשפט, והכל מנוהל על הקדוש ברוך הוא, והכל, הכל, הכל, הוא לא מפסס שום פרט. אבל העסק מתנהל ככה. ובעסק שמתנהל ככה, אנחנו לא יודעים למה. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות. אולי אני אקבל איזה שכר לעולם הבא? אולי אני אקבל שכר בעולם הזה? אני לא יודע. אבל זה מה שאני צריך לעשות. לבוא לגישה כזאת, עושה האמת מפני שהיא אמת, כמו שהרמב״ם קורא לזה, לא בגלל שכר שהוא יקבל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עוד פעם, זה מדרגה גדולה מאוד של עובד מאהבה, ברור, זה דרגה לא פשוטה, אבל השאיפה שלנו זה להגיע למקום הזה, וכשאדם מתבונן, לשם הוא מגיע. מודעת זאת שאין לכל אדם, רק לעובדו יתברך באופן שהוא, שהרי לכך נברא, ובכך נברא, ומה לא עוד. בשביל זה נבראתי לעבוד את השם במצב שלי, במקום שלי, בהתמודדות שלי, ובכך נברא ונתנו לי את התנאים של התיקון הספציפי הזה שאני צריך לעשות, ומה לא עוד, מה יש לי חוץ מזה בעולם? לעשות את רצון השם, להילחם הלאה, 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 לנקודה הזאת של מה דהלך סני לחברך, לא תעביד, להיות טוב, זין הגוטר. זה המלחמה. להכיר בזה שאני עומד לפני השם, לבקש ממנו את ההשלמה ולהילחם על להיות טוב. לגלות טוב. ובזה, הוא אומר, וכשאדם מכיר את זה, שהכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד עם העבודה שלו, לעובדו יתברך באופן שהוא, לכך נברא, בכך נברא, ומה לו עוד, בזה יהיו כל ישראל כולם אהובים לו. שרי כל אחד הוא שמו יתברך באופן רצונו. בסדר? כל אחד באופן שהקדוש ברוך הוא רצה, ובאופן שהאדם עצמו רצה. לככה להיות, כמאמר, כל מעשה בראשית, לדעתם נבראו, ופרש רשי זיכרונו לברכה ששאלו מכל אחד ראש השנה י' א' עם רצונו בבריאה, והעניין לבאר הוא עמוק ומובא בספרים שגם כל אדם בחר את התנאי חיים שלו. זה דבר מאוד עמוק, ומי שמעריך בזה מאוד זה השער יוירו בשער השישי, מעריך בזה מאוד. כל הבריאות בצביונם נבראו, ולכן כל אדם והאדם שאלו אותו מראש כל תנאי החיים שלו, האם אתה רוצה את זה ואתה תעשה את התיקונים האלה והאלה, או שאתה לא רוצה. והאם האדם בחר בזה, הוריד אותו פה לעולם. כך אומר רשי, וכך מסביר את זה השערי הורה בהרחבה, ואומר העניין לבאר הוא עמוק, מובא בספרים, אבל ככה זה. ולכן, אני נמצא במקום שאני, ואני מתמודד במקום שאני, והיום אני לא מבין למה זה טוב. היום אני, אין לי השגה למה שקורה פה, אבל אני יודע שלפני שבאתי לעולם, ראיתי הכל, הבנתי הכל, שאלו אותי והסכמתי. וכדי להיות פה ולהילחם פה ומפה לגדול ולצמוח ולהרים את כל העולם. כלל הדמילס, כלל הדברים, מי שעובד את השם על דרך זה שדיברנו עכשיו, אוהב לכולם. הוא מעלה את כל השייכים בערכו, כל מה שהוא מרגיש שקשור אליו, כי אני כל כך נמוך והם נמוכים אז אנחנו שייכים, מעלה את כולם. ובהיפוך, מי ששונא, מי ששונא, אפילו לרשעים. רגע, למה אתה שונא רשעים? כי הם עושים עבירות. זאת אומרת, אתה לא עושה עבירות, והם כן עושים עבירות. וזה אומר שאפשר לשנוא אותם על זה שהם עושים עבירות, כי כשאתה לא עושה עבירות, אתה בחרת. כי אתה מה זה צדיק. אבל הם בחרו ברע. זאת אומרת, זה לא משמיים, זה אתה. ככה, מי ששונא אפילו לרשעים, ממילא משמע, כי בצדקתו ובחזקתו ויגבה ליבו. זאת אומרת, אני צדיק, אני התאמצתי, אני עשיתי, אני בחרתי, ויגבה לי בו. ואם הוא הצדיק בעינו, ולא השם פעל כל זאת, זה לא מהקדוש ברוך הוא, האהבה שלך, העירה שלך, התנאים שלך, הנסיבות החיים שלך, ושלהם, זה אתה עשית, ועקוב הוא מכל, זה יותר עקום מכל מה שיש בעולם. וזהו שלימדו הלל בענוותנותו. חוזר עכשיו הפרי אורץ ומסביר לנו את הדברים של הלל הזקן. הוא אומר לו, כל התורה כולה על רגל אחת. כן, אמרנו, הוא ביקש כל התורה, אמונה, עמוד של אמונה שיבהר הכל. הוא אומר, כנזכר לאל, ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר לו. תבדוק את עצמך, רגל אחת שיש זה ואהבת לרעך כמוך. הוא מאמר, רגע, הוא אומר אם ככה, זה האמונה החזקה, שממנה לא נופלים. אדם שחי בעומק, אם מדס אני הלך לחברך לא תעבריד, אם ואהבת לרעך, זה התרגום יונתן, על הפסוק, אורקלוס הוא תרגם, הוא תרחם לחברך כדידך. אבל התרגום יונתן בן עוזיאל אומר, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, דיברנו על זה בעבר, הפרשה שם בקדושים, הרמב"ן, יש אריכות גדולה בזה. על כל פנים, אבל מה דסני הלך לחברך לא תעביד ואהבת לרעך כמוך. אומר, תנסה להגיע לנקודה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את כל עם ישראל כנפשך, לראות את בכולם אותו דבר, לדעת שכל אחד במצב שבו נמצא הכל מהקדוש ברוך הוא. זה עמוד, אידך פירוש היזיר גמור. כל השאר זה מתנות שאתה מקבל. מה שאתה צריך לדעת זה רק הנקודה הזאת. זה הבסיס שממנו הכל מתחיל ומסביבו הכל מסתובב. אומר, רגע, אומר הפרי אורץ, אבל הרי כתוב, מסניך השם אסנה, ובמתקוממך את קוטה, תחליט סנינה סנטים, לאויבים היו לי. זאת אומרת שצריך לסנוע את הרשעים, לא לאהוב אותם. אומר, מאמר מסניך השם אסנה, זה משהו אחר. ולשונאי שמו יתברך, שהם המינים והאפיקורסים. זאת אומרת, אדם שלא מעמיד את עצמו לפני השם, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, שם את עצמו לגמרי בחוץ, אבל לא לשום בעל תאווה ועובר לתאבון. בן אדם שיש לו ניסיונות, יש לו תאוות, והוא לא עומד בהם, לא עליו אנחנו מדברים. זה תנאים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ושם יש לו את ההתמודדות שלו, ויכול להיות שהוא מתקן תיקונים גדולים. אדם שעוזב את השם, יוצא מלהיות לפני השם, שם את עצמו במקום אחר, זה אדם לא טוב. כי מי יודע מה שהיית ואינך, אם אתה תגיע למקומו. עוד פעם, אתה מסתכל על הרשע, הבעל תאווה, העובר לתאבון, מי יודע מה שהיית ואינך אם אתה תגיע למקומו, אם לך היה את התאוות האלה. כידוע שאין לך דבר בעולם שיצא מגדר שבעת ימי הבניין, את צריכים להתעלות. הם כל הדברים. וכשאתה מתחבר אליו, אתה מעלה אותו, ואדם כלול מכולם, וצריך להעלותם לשורשם אל השם, כידוע, מבואו במקום אחר. ולכן גם המשיכה על הדברים האלה, שהם נראים מאוד מאוד רעים, ואתה כל כך שופט אותו, המשיכה הזאת היא לא בעצם דבר פסול. כי גם במשיכה הזאת, גם אותה צריך להעלות. גם היא חלק מהמבנה הגדול של הקדוש ברוך הוא. אומר, ולכן פה מגיע המאבק של האדם, המאבק של האדם להכיר בדבר הזה. והוא מביא דוגמה, איך האדם מעלה מידה חיצונית, גשמית, לשורש שלה, אל השם. על דרך משל, אומר, היראה העליונה, שהיא התחתונה שבכולם, בסדר? היא התחתונה מכל העשר ספירות, היא מידת המלכות. לכן היראה העליונה, יראת השם, היא הספירה, מכולם הספירה האחרונה. אומר שממנה נסתעף יראה חיצוניות. מזה מגיע גם כל מיני יראות ופחדים בעולם הזה. אדם מפחד על הגוף שלו, על הכסף שלו, על הבריאות שלו, דברים כאלה. והיא מי מזדמנת לאדם. אם קורה שיש לאדם יראה חיצונית, מה הוא צריך לעשות? צריך להתבונן. מה אני אראה? מאין נמשך לי מידה זו? מה שורש המידה הזאת? השורש המידה הזאת, יש לה שורש קדוש. אדם צריך יראה. היראה גורמת לו להיות ממוקד, פוקוס, נכון? והלא, וזה בעצם מידה קדושה, שהלא מיראתו יתברך, ממנה הגיעה היראה החיצונית. וגם צריך להתבונן, ומפני מי אני אראה? הלא, מלוא כל הארץ כבודו, ואין שום דבר בלתו. אז מה יש לי לפחד מהאריה? יש לי לפחד מבריאות? יש לי לפחד מחיזבאללה? יש לי לפחד ממשהו בעולם? הכל רק הקדוש ברוך הוא ואין בלתו, מלוא כל הארץ כבודו. ומה אני מפחד על החיים שלי? ומה חיי? הלא הוא יתברך. מי שמנשים אותי כל רגע, זה הוא. זאת אומרת, אם הוא יפסיק את המכונת הנשמה, זה פשוט, זהו, נגמר. אז הוא מנשים אותי כל רגע, אז מה אני מפחד על החיים שלי? אם הוא יחליט שאני אחיה, אני אחיה, אם לא, אז לא. ולאן אני הולך גם? בסדר, נניח שאני אמות, אז מה, לאן אני הולך? אליו יתברך. אז מה יש לפחד? אם כן, מה אני? מה החיים שלי לפחד בכלל? ואין לו לירה, כי אם מכבודו יתברך, להיות קשור אליו או לא קשור אליו, זה יש מה לפחד. זה באמת הסיפור האמיתי שעליו אנחנו צריכים לפחד ולהתעסק. אבל כל השאר, כל שאר הדברים, מה יש להתעסק איתם בכלל? מה הסיפור בכלל? וכשיגיע ליראת השם, ואז האדם מתוך היראה החיצונית מגיע ליראת השם, יבין וישכיל, אם אמנם היראה היא פחד השם, גם אם יראה, אלו גם זה המידה נבראת מאיתו יתברך שמו, ויש בה חיות מאיתו יתברך שאי אפשר בלתו. זאת אומרת, גם היראה החיצונית. ואם נמשך לחיות ממקום גבוה, ממילא בתוך מקום גבוה הכל אחד. ולכן בתוך היראה הזאת ממילא מצומצם בתוכה אהבה. שהרי חיות הנמשך ומתקשר בדבר היא אהבה, זה החיות התמיד אהבה, וממילא מתלהב עליו אהבתו יתברך, מתוך העירה החיצונית מגיע לעירה פנימית, ומשם לאהבה, וחוט של חסד משוך עליו ושפע ברכה, ומשם הוא עולה אל מוצא המים אשר לא יחזבו לעולם, למידת החסד בשלמות. ושם הוא בעצם עולה ומגיע למידת החסד בשלמות. מעניין שעל נקודה שהוא כתב פה, על מסנך השם אסנה, שזה לסוני שמו יתברך, המיני והפיקורסים, אבל לרשע, לדון אותו לכף זכות, ואם מי יודע מה שהיית בעינך, אם אתה תגיע למקומו, וכל מידה בעולם אפשר להעלות, יש באיגרת הקודש של הפרי האורץ, איגרת יהוד, הוא כותב, להפרוש מאיסורי באתי, באתי להפריש אתכם מעבירות, להזהירם כי יהודה ועוד לקרא, במאמר הכתוב, ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם חס ושלום, והוא שלא להתלוצץ חס ושלום מבני אדם עוזבי תורה. ומילתא דפשיטא לי, וברור בשכלי, כי יגלות נגלות אחד הדברים הידועים, שהוא סיבת הירידה והשפלות. הסיבה של הירידה והשפלות שיש, זה כי אנחנו מזלזלים ומתלוצצים מבני אדם עוזבי תורה. אומר זה פשוט לו וברור בשכלו, וזה כי יגלות נגלות אחד הדברים הידועים. והעניין הוא, שבין כך ובין כך קרויים בנים, כל עם ישראל, והוא מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי. כשאדם מתלוצץ ומזלזל באחרים, ובכל ההשפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם, וזהו מאמר בתוך עמי הנוכרי השבת, והוא מעריך שם להגיד, העבודה גדולה שיש לנו, עוד פעם, לא מינים ואפיקורסים, אבל רשעי ישראל, בעלי תאווה ועוברים לתאבון וכל אלה, לראות את הקשר הפנימי שיש, שאני בעצם כמוהו, הוא קיבל את העבודה שלו, אני מקבל את העבודה שלי, ומשם לעמוד לפני השם. עוד פעם, זה עבודה גדולה, זה עבודה מאוד עמוקה, כן? לא פשוטה בכלל, אבל זה מה שהוא מלמד אותנו, מלמד אותנו רב מנדלה. אומר, טוב, אז מה, אבל פה הוא הסביר, הביא לנו דוגמה מהעירה העליונה, שכשהיא מגיעה לעירת החיצוניות, ואז כשהאדם מגיע מעירת החיצוניות לעירת הפנימיות, במידת החסד, זה מים רבים אשר לא יחזבו מימיו, זה מוצא המים אשר לא יחזבו לעולם. אומר, וזהו דבריהם, זה מה שהגמרא אומרת, בשני דרבי יהודה כולתנו יהיה בנזיקינה, ואומר, השנים של רבי יהודה, מה עבדו הצדיקים? כל עבודת השם שלהם הייתה, מה דעה לך, סני לחברך, לא תעביד. מה זה נזיקים? ההלכות של נזיקים. בבא קמה, בבא מציע, בבא בסר, שזה מה? איך מתנהגים? בן אדם לחברו. נכון? מי לדע נזיק? זה בן אדם לחברו. כמו שאמר שו כותב שם, נכון? למה וחסידה. העבודה של מה דעה לך, סני לחברך, לא תעביד. דברים שבן אדם לחברו. אם זה הלכות שכנים, ואם זה הלכות נזקים, ותשלומים על נזקים, ואם זה הלכות מציאה ועבידה, ונשך וריבית, וסוחרות הפועלים, הסוחרות האומנים, כל הפרשור, כל הסיפור זה, סביב ענייני נזיקין. מה דעה לך, סני לחברך, לא תעביד. ואומר, ואז בדור ההוא, כל העיסוק שלהם היה, מה דעה לך סני לחברך לא תאהבי, דברים שבן אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך. ואומרם, ולכן, שהצדיקים האלה, רבי יהודה, רב יהודה, וכי אהב ושול יפחד מסענה, הוא היה מוריד נעל אחת כדי להתפלל על הגשם, פירוש, שאם פשט גשם אחד משבעת ימי הבניין, הוא הוריד נעל, נכון? על דרך של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו עד מת קודש הוא, זאת אומרת, תפשוט את הגשמיות ממך, כלומר, שאם היה מקשר עצמו, במידת היראה אליו יתברך, אפילו חד מסענה, רק במידת היראה, אבל עושה מיטרה, פירוש המשכה ושפע חיות, שמחיה היראה עם מידת האהבה שהיא שפע ברכה, והוא היה מגיע מיראה חיצונית הכי פשוטה, ליראה הפנימית, משם אל החסד, מוצא מים אשר לא יחזבו ממיו, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ואמרו הטעם והגמרא, שואלת, איך הם הגיעו לזה, ואנחנו לומדים הרבה אוקצים והכל ולא מגיעים, אז אומר, ואמרו הטעם, מפני שאינו, ומסר נפש היו על קדושת השם. אומר, מה זה למסור נפש על קדושת השם? אומר, יש לנו, הרי זה כל יום בתפילה. כידוע, כתוב בזוהר ואתחנן, ריש סמך עמוד א', מעניין נפילת אפיים, שירידה צורך עלייה. ירידה צורך עלייה, אדם נופל על אפיים, הוא יורד, הוא מוסר את נפשו לברר ניצוצות הקדושה מתוך הקליפה ולהעלותם בעלייתו, וזה נקרא, הוא נקרא מסירת נפש על קידוש השם, עין שם, זה נמצא בדפנון בשאר הכוונות, כן, יש את העניין הזה של נפילת אפיים במסירות נפש, כי אין אפשרות שאם העילה תעלה למקומה אלא רק על ידי הכוח של מסירות נפש, כן, שיש את הכוח הזה. לכן, אחרי שהם מסר נפשה על קדושת השם, הם שאינם חוששים על עצמם כלל, רק על שמו יתברך. כי הכל הוא ושמו לבד, ואין סוף המתפשט ומתייחד לכולם, כי הם רואים את המציאות בצורה כזאת אמיתית. הוא המעלה אותם בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו מעלה אותם, ובכבודו מתראה עליהם, והשם כברק יצא, ואתה מתראה, ולכן מגיע להם באמת שפע. וזה מה שקרה עם הצדיקים האלה, שמוסרים נפש על קדושת השם, ולכן בתוך היראה החיצונית הם מגלים את האהבה, וממילא מגיע השפע, כי כולה תנויה בנזוקין אינו, כי הם עובדים על הנקודה הזאת של מה דהלך סני לחברך לא תעביד. וזהו, אומר מנדלז, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שופטים ושוטרים תיתן לך פירוש. לך בעצמך, שהיא עבודתו יתברך, תהיה על דרך, אומר, הצורה של כל אדם ואדם, בעצמו, העבודה שלו, תהיה על דרך שופטים שהוא דברים שבין אדם לחברו, כמו שופטים שהתפקיד שלהם לדון, נכון? נזקין, בין אדם לחברו, אומר, כמאמר, מה דעה לחסני לחברך לא תעביד, עבודה בדברים שבין אדם לחברו. ולמה העבודה הזאת? יש סתם, כי צריך שיהיה סדר בעולם, שלא נריב. לא, צריך להגיע ממקום אמיתי ופנימי, מפני שהכל מהיתו יתברך. ולכן כל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. מצד עצמי אני שווה לכולם, לכן אני אוהב את כולם ומשתתף עם כולם. וזהו אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, שהקדוש ברוך הוא משתף את עצמו עם כל השבטים כולם, ולכן ואהבת לרעך כמוך. בסדר? שופטים ושוטרים תיתן לך, תעמידו מערכת משפט שמאמינה בקדושה של כל אחד ואחד. תעמידו מערכת משפט פנימית של עצמכם, שמאמינה בכוח של כל אחד ואחד. ולכן בזכויות של כל אדם שנברא בצלם אלוקים, ושהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ומשתתף איתו. ואומר לכם ואהבת לרעך כמוך. או יאמר, הוא אומר פירוש אחר לפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך, שופטים, הוא אומר שהוא המקום, הבינה והתשובה. כי המשפט לשפוט הוא על ידי הבינה. בסדר, המשפט תמיד שייך לבחינה של בינה, ושוטרים הוא היראה, שוטרים מטילים יראה על האדם. הוא אומר, בפירוש של שופטים ושוטרים, בינה ויראה, הוא להבין שהיראה היא גם כנבראת מאיתו יתברך, וחיים יש בה. ברגע שהאדם מסתכל על היראה כדבר שהוא יוצר, הוא ירא, אז זה אני. ברגע שזה אני, אז לפי המגבלות שלי, ברגע שאדם מבין, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. אם זה הקדוש ברוך הוא, בתוך היראה יש אהבה. כי יש שם את כוח החיים, וכוח החיים הוא אהבה, ולכן, ובחרת בחיים, יש בחיים ובחרת בחיים, ומתוך היראה תגיע לאהבה, וזהו, השופטים ושוטרים. שופטים זה בינה, תשובה. ויראה, ושוטרים יראה, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן. לך לשבטיך. החיות של אהבה תראה את השם אלוקיך נותן שבא מהקדוש ברוך הוא. כידוע שמשם היא מוצאה ההשתנות וההתפשטות לכל גבולי ישראל. השבטיך, היראה היא השכינה, היא השורש שממנה מתפשט כל המציאות של הנבראים. טוב, הוא חוזר עכשיו להתחלה של ההתחלה של ההתחלה של המאמר. ההזהרה של משוח מלחמה, מי האיש אשר בנה בית, שנת הכרם, שררס אישה, ואז ממשיכה התורה עם ההזהרה של, ההזהרה של השוטר, מי האיש הירא ורך לבב, ילך וישוב לביתו. אז אומרים חז"ל, לימדה תורה דרך ארץ. תחילה יבנה אדם בית, אחר כך ייתה כרם, אחר כך יישא אישה. והירא זה ירא מעבירות שבידו. ובכדי להבין המאמר, הוא אומר, ידוע, שיש באדם גם כן משוח מלחמה. כי בתוך האדם עצמו, יש גם כן את האזהרת משוח מלחמה. מתי? מלחמת היצר. בסדר? התורה הנצחית, וזה אחד היסודות הגדולים שחוזרים על עצמם בתולדס ובכל הדור הראשון של החסידות, מאוד הרבה. התורה היא נצחית והיא תדבר, היא מדברת בכל אדם ובכל מצב, ופה גם הרבה מפרשים כבר פרשו את זה שכל הסיפור של מלחמת מצווה זה מלחמת היצר, זה השלה הקדוש והאורחה עם הקדוש ועוד הרבה. אז זה אומר, מדובר פעם מלחמת היצר. גם מלחמת היצר יש לנו בית, בית קרם ואישה, גם נוהג, והיראה נקראת בית, שהיא דרתה, כן? כמו מאמר חז"ל, הגמרא בשבת למד אלף עמוד ב', חבל על מן דלס לידרתה ותרה לידרתה, חבל על מי שאין לו בית והוא עושה שער לבית. אז ביראה נקראת בית, ואהבה נקרא כרם, שם יש אילנות שהוא עץ החיים, אילנה דחיה, ואהבה היא החיות של כל דבר, ולכן אהבה נקראת כרם. ואישה נקרא ייחוד שניהם, ייחוד של יראה ואהבה, שנקראת יראת השם. יראת הוויה זה בעצם יראה, שתי מידות, יראת זה מלכות, והוויה זה רמפין, וק, וזה בעצם האהבה, וזהו לימדה תורה דרך ארץ. כן, שקודם כל בית יראה, אחר כך כרם אהבה, ואז אישה ייחוד יראה ואהבה, ויאספו השוטרים לדבר מי האיש הרי ורחה לבב יש לו ללך וישוב לביתו, הירא מעבירות שבידו ישוב לביתו. אומר שהיא נקודה בהיכלה, היא מגיעה לנקודה החוכמה, כן, שזה הנקודה של היוד הקטנה בהיכלה, בבית שבה יראה, חיבור של חוכמה ו... יראה, אבי יוסד, ברט, טוב, בסדר? ואז החיבור שלהם, שהוא, זה האלף של אלוף השלם שדיברנו, שהוא מקום עלייתם בשורשם, ודוק עד כאן דברי רב מנדל בפרי האורץ. הייתי רוצה לסכם את הסוגיה המאוד מאוד גדולה ונפלאה הזאת עם דברי הרב דסלר. הרב דסלר נמצא במכתב מליהו, חלק ג', עמוד 69, הוא מדבר שם מאמר שנקרא תפילה היא מהותו ובחירתו של האדם. זה נאמר בישיבת פונוביץ' בערב שבת קודש מתות תפשין יוד א'. הוא מדבר שם שבתפילה הצדיק יכול להגיע להשגה עליונה מאוד, אפילו לבחינה של למעלה מהבחירה, הוא מביא מהרמק בתומר דבורה. הוא אומר, ואם נתעמק נבחין שכאילו הוא יתברך עושה המעשה על פי בחירת האדם. זה כאילו הקדוש ברוך הוא מצמצם את יכולתו למה בחירת האדם. ואם יתעמק אדם בתפילה יבחין שהכל, והמילה הכל פה מודגשת, יבחין שהכל ממנו יתברך, ויבוא לידי בחינת השגה שאף הבחירה עצמה הוא יתברך מהווה אותה ממש ברגע הבחירה, וממש כעושה את בחירתנו על ידי שפעו התמידיה לאדם, ויכיר שחלקו של האדם הוא כה זעיר, זעיר עם עין כזה כך קטן, עד שכמעט אינו נבחן. אומר בסוגריים, זוהי בחינת הסבוטה את ליבם אחורנית, עיין ברכות למד א' עמוד א', שכביכול הקדוש ברוך הוא, אתה הסבוטה את ליבם אחורנית. ככל שיתעמק הצדיק בתפילה יותר, יתמעט הפירוד שבינו לבין בוראו יתברך, ויראה כי עצם בחירתו נקודה דקה מאוד היא, ובטלה במעשי השם שהם המזכים לו את הכל ממש, עד שהוא מתפלל השם יתברך אפילו על עצם הבחירה. ממשיך הרב דסלר, התפילה באופן זה היא עצם הבחירה עצמה, הנקודה הדקה של חלקו של האדם במעשה הבחירה, וכל השאר הרי הוא אך מעשה השם. זה עניין התפילות על התורה, העירה והאהבה שעליהם הוא שאל בתחילת המאמר, וזה המהות של האדם, והדברים מאוד מאוד מתחברים למה שראינו כאן בדברי רבינו הקדוש רב מנדל בפרי האורץ. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שיהיה לנו איזושהי נגיעה בתובנות העמוקות ובגילויים ובהשגות הנפלאים שלמדנו היום. השם יתברך יעזרנו.